שיעור לילה,
24/14. Voilà.
Regarde, j'ai le téléphone. Hier, le gars, il est tombé de la poche. C'est impossible de sauver le téléphone. Il est sans quel de téléphone.
C'est
3.
Déconne pas.
Ça chie. Eh oui. Amroudi, t'as voulu l'arrêt? Par contre, po, tu irais, Non.
Dès que ça tombe vers Jean Midouine, c'est comme ça que je parle.
Non, je oui, c'est un malade.
זה התקמות האלה שתם פה והפוק הקטן שאתה שותה זה עושה אותך ככה תראה אני בלי אבל כמו שתראה מה קרה לי
קוקו
אתה רואה? אתה יכול לעבוד בפייק כטלפון? לעשות פעם את השיטה הזאת? מה אתה לא אסמס? הגיע לך אסמס זה לא רק כואב, זה גם טוב, נכון? לא תגידו לי איתך.
זה בדיוק בנקודות שאני...
גדלות א', גדלות ב', הרבה הרבה מושגים מאוד 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 טכניים, אבל זה מה שקיבלנו מהארי הקדוש, ובעזרת השם ננסה לעשות את זה ידידותי לסביבה, כן, כמה שאפשר. אז אנחנו נתקדם לאט לאט, לא צריך לבלוע את הדברים. אם אנחנו לא מבינים, אז ננסה לאט לאט לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו. המדרש זה בראשית רבה, כבר כתבתי לכם את זה, אני עשיתי לכם פה כבר עבודה של כמה שאפשר בירורים, כן, כי זה לא הטקסט המקורי, כן, אני לקחתי, עיבדתי את זה, ממש הבאתי את זה כמה שאפשר לעולם הזה.
תודה רבה.
המדרש בראשית רבה, פרשה י"ט, עוד זין, מובא גם בעת חיים שער מיעוט הירח פרק ב'. אז המדרש עוסק בחטאים שנעשו בעולם מראשית הבריאה וגרמו לסילוק השכינה עד לרקיע השביעי. דבר פשוט, אבל יסודי מאוד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם השכינה כבר בעולם הזה. היה צריך פשוט להשלים את המהלך ולהכניס את הבריאה לשבת שלה. הבעיה זה שכל מי שהגיע סילק את השכינה מהעולם הזה, כלומר מהבחינה שהייתה שם, כי זה עדיין לא היה העולם הזה, כפי שאנחנו מבינים מדבריי, אבל אני לא רוצה גם להיכנס כאן לעניינים יותר עמוקים. סילק את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, סילק את הקרבה הזאת, וזה נקרא בעצם שהשכינה במקום להישאר כאן, היא עלתה למעלה, הסתלקה. כמה שכבות היא יכולה להסתלק? 7. אותו דבר כמו שכתוב בבני האדם, 7 יפול צדיק וקם, אותו דבר גם בשכינה, השכינה לא יכולה להסתלק עד אין סוף. אז היא מסתלק את מה שאפשר להסתלק. כלומר, התחתית של כל המדרגות זה התרחקות של 7 מדרגות. אי אפשר להסתלק יותר, אי אפשר ליפול יותר, אי אפשר להתנתק יותר. אחרי 7 תמיד מגיע עולם של תיקון. זאת אומרת שהעולם של התיקון הוא בעצם האחד שמעל ל7. ליתר דיוק, 8. כל פעם שמדברים על המלך השמיני, או על המלכות השמינית, זה כבר תיקון. על היום השמיני, זה כבר תיקון. זאת אומרת שהשכינה הסתלקה על ידי החטאים. למה? כי החטאים גורמים לניתוק בין האדם לבין הבורא, בין האור לבין הכלי. זה מה שקורה בחטא. כמובן שהחטא בעצמו מתחלק ל3. יש עוונות, פשעים וחטאים. גם כאן יש לדון, אבל אני לא נכנס. אבל רק שתדעו לכם, כן? שגם החטאים הם מסוגים של סוגים שונים. על כל פנים, התוצאה הסופית זה סילוק שכינה. אדם הראשון סילק את השכינה מן העולם הזה לרקיע הראשון, על ידי החטא שלו. קין סילקה לרקיע השני. אנוש סילק את השכינה לרקיע השלישי. דור המבול סילק את השכינה לרקיע הרביעי. דור הפלגה לרקיע החמישי. אנשי סדום סילקוה לרקיע השישי, וחטאי מצרים בימי אברהם, לא מצרים של משה, גרמו לסילוקה של השכינה לרקיע השביעי. ואנשי דור מצרים היו ניצוצות של קרי שיצאו מאדם הראשון בקל שנים, ב-130 שנים, שפרש מחווה. זאת אומרת שאחרי סילוק לשבע, מתחיל התיקון. כלומר, איפה מתחיל התיקון?
הראשון.
הראשון? במצרים. במצרים. זאת אומרת שבעצם חייבים לחזור כל הנשמות אל המדרגה שנקראת ערוות הארץ, שהיא בעצם ארץ מצרים, תחתית המעלות, אין יותר נמוך, מושג מצרים זה קוד, סופן, אי אפשר לרדת יותר נמוך, שקור עובר לך מלך. כן, כן, כן. ואז בעצם חוזרים כל הדור הזה מהחטא של אדם הראשון. כלומר, מה זה החטא של אדם הראשון? זה חטא של ההיפרדות שלו מחווה. אנחנו גם רואים כאן ברמז שכשגבר נפרד מאשתו, כן? אז אין כלי. והרי הזרע שלו הולך לבטלה. כי הרי אין כלי, האישה היא כלי, כלי קיבול. זרע לבטלה, חז ושלום, זה סילוק שכינה. ולכן, זה גורם בעצם לרוח לבוא לעולם, אבל רוח שאין לה גוף. כמו שהוא לא היה לו גוף כדי לממש, אז גם הנשמה שיוצאת מהזיווג הזה, כי דמי זה זיווג, גם עם הזרע לבטלה. אז היא עושה כאילו שד. מה זה שד? רוח בלי גוף. חסר לו את היוד. בסדר? זה ההפך, השינוי בין הודי ליהודי. חסר יוד. לכן שם זה הכל קליפה. כל זה מה שאני אומר לכם, זה כתוב ברמז, אתם יכולים ללכת לראות את זה בעירובין י"ח, בגמרא, ובזוהר בבראשית נ"ה. דרך אגב, אותם ניצוצות היו מלובשים גם בדור המבול. זה לא שהם הגיעו ישר למצרים, גם בדור המבול כבר היה ניסיון לתקן. אבל מה קרה שם? השחיתו, זרעם על הארץ. זאת אומרת, היה עדיין שחזור של חטאו של אדם הראשון, שבמקום להיות אור וכלי, זרע ואישה, כתוב כי השחית כל בשר דרכו על הארץ. כלומר, מסעו להם אישה אחרת, הארץ. אבל זה אסור. כך אומר הזוהר, נ"ו עמוד ב' ובפרשת נוח, ס"ו עמוד ב'. על זה אמר הכתוב, על החטאים האלה, וירא השם, הקדוש ברוך הוא ראה, כי רבה רעת האדם על הארץ. מי זה רבה רעת האדם? האדם בהא הידיעה. זאת אומרת, האדם הידוע. זה שאנחנו יודעים מי הוא. זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים גם על זה, גם על החטאים שאחרי האדם הראשון, על חטאו של אדם, כי רבת האדם רעת האדם, זאת אומרת שבעצם זה אותו חטא שחוזר על עצמו, שלא תוקן, ששפיכת זרע לבטלה. שלא כיוון הכתוב לדבר, אלא על בני אדם הראשון. אז זה נקרא בני האדם, בהידיעה. וסוד הקרי, זרע לבטלה, נקרא קרי, מכונה בשם רעה. אין דבר יותר רע מזה. כן? הוא בא לפה כדי לעשות משהו. אז הנה מלך העולם שהכל יהיה בידור. טוב, כנראה הגיע הזמן התיקון. אז אסון הקרי מכונה בשם רעה, וכל השופך זרעו לבטלה נקרא רע, כמובן בזוהר. כלומר, מה זה רע? אמרנו לכם כבר, זה רצון עצמי. מה זה רצון עצמי? מי ששופך זרעו לבטלה זה לא בשביל לתת חיים, אלא בשביל התענוג של עצמו. אז זה כבר שורש ויסוד לכם. דרך אגב, זה בעצם האיסור הפנימי ביותר במשקף זכר, או בחיבור בין אישה לאישה, שזה בעצם תענוג של האדם עצמו, אבל לא להביא בעצם צאצאים וילדים. כי הרי אי אפשר להביא ילדים בין גבר לגבר. זאת אומרת שזה זיווג בשביל מי? בשביל האדם עצמו, בשביל התענוג שלו. לא להביא תולדות לעולם. שמה גנוז בעצם הפגם הגדול ביותר. כי בעצם לא חושבים על המחר. איפה היה דבר כזה?
זה זיווגים שהם לא לילודה והם...
זה משהו אחר. כל זיווג בין גבר לאשתו, כן? זה זיווג שהוא לילודה בצורה אחרת. יש תמיד משהו שנולד. גם אם לא רואים את זה בחוש. אבל בין זכר לזכר, בין נקבה לנקבה, לא. איפה היה דבר כזה? בסדום. למה בסדום היה משקף זכר, מעשה סדום? בגלל שהם חשבו, אותם אנשים שהגיעו לסדום, שהאנושות הגיעה לשיא שלה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים יותר מישהו שיכנס לעולם שלנו. אנחנו במסגרת שלנו, הגענו לביאת המשיח. זה מה שחשבו אנשי סדום. אז אנחנו לא רוצים חיסרון, אנחנו בעולם שלם. אל תביאו לנו עניים, לא ניתן להם שום דבר. אל תביאו לנו צאצאים אחרים, כי החברה הנוכחית היא הסופית, היא הגדולה ביותר. אז לא רוצים לא עתיד ולא שום דבר אחר. זה בעצם המגמה של אנשי סדום. הם חשבו שהם הגיעו לביאת המשיח. לכן יקראו אנשי דור המבול, רעת אדם הראשון. כי גם שם הפגם הזה היה. אל תחשבו שזה מכה חדשה. אבל תמיד כשאנחנו בשלב של גאולה, כן, זה מופיע ובולט הרבה יותר כל העניינים האלה. לכן נקראו דור המבול, אדם שלא יכול לבלום את עצמו בנושא הזה, נקרא מבול. כן, בולם, אין בלם, יש מבול. כי מה זה מבול? ריבוי מים חמים ומים קרים. זה מה שהיה המבול. רמז למה? לשליחת זרע לבצלה, הזרע חם. בסדר? ולכן המים החמים ירדו, יצאו מהאדמה, כשהמים הקרים ירדו מהשמיים. אז היה בעצם אירוביה של קור וחום, ששרפה בעצם נקטע את כל האדמה. זה לא עונש בשביל להעניש, זה ניקיון. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מעניש בצורה שאנחנו חושבים שהוא מעניש, כמו ילד קטן או איזה בעל מכולת עצבני. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה רק לתיקון. אבל זה עובר דרך מה שאנחנו, בני האדם, מכנים עונש. והוא סוד הכתוב, אמחה את האדם אשר בראתי. מוריד אותו מהמציאות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אמחה את האדם, זה האדם עוד פעם. אותו אדם הראשון, האדם, אני רואה שזה מביא רק דברים שליליים, אז הקדוש ברוך הוא אומר במרכאות, כן, אמחה את האדם אשר בראתי. ישאלו אותי שאלה, מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה מראש? כן, כנראה שזה בעצם צריך להבין את זה בצורה אחרת. האדם ההוא, אותו סגנון של אדם, אותו אמחה. כדי להמשיך איתו רק בחלק הטוב. כלומר, אני הקדוש ברוך הוא עכשיו פועל בירור. כן, חנן.
בנוגע לנושא של קרבה בן זוג שלא נכון. אז יש
כלי. כן.
וזה כאילו, אם נכון, זה לא רק שאם זה לא מגיע לזה, זה עדיין לא לבטל.
כן, זה עדיין לא לבטל. זה לא אותה חומרה כמו המדרגה בין איש לאיש, או אישה לאישה. מה?
יש חומרה.
יש חומרה כי הם לא נשואים, כן, כדת משה וישראל, לפחות אחרי הפסיקה של רבנן, שהביאה כבר לא עושה אותה אישה לאשתו, כן, כמו שהיה לפני. לפני מתן תורה, אדם היה פוגש אישה בשוק, מביא אותה לבית, כן? והיא הופכת להיות אשתו, בכל דבר. כי הרי אישה נקנית בשלושה דרכים. כסף, שטר או ביאה. אבל אחרי מתן תורה, כן, יש קביעה אחרת, שרק על ידי חופה וקידושים. עכשיו, מה קורה באמת בעולמות העליונים? אז כן יש חיבור, וזה לא שפיכת זרע לבטלה. רק שזה איסור, כי בעצם יש כאן פעייתיות מבחינת החיבור הנכון. עכשיו, החיבורים האלה מביאים כן ילדים. הרעיון הוא שהאם זה פוטנציאלי לילודה? כן. לאחר מכן התגלגלו בדור הפלגה, ועליהם נאמר לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. תשימו לב, כל הזמן האדם חוזר. הביטוי הזה הוא לא סתם בני האדם, אלא בני אדם הראשון שאנחנו מדברים עליו תמיד, האדם. בנוי זה אדם קדמאי. כלומר, בניו של אדם הראשון. כל אלה בניו של אדם הראשון. כלומר, צאצאי חטאיו. המשך חטאיו. שהיו בניו ממש, כך אומר הזוהר הקדוש, בפרשת נוח, סמך עמוד ב. אלא שהיו מצד קרי, שבא מן הזכר בלי נקבה. זה נקרא קרי. קרי זה זכר בלי נקבה. כלומר, אור בלי כלי. אתה רוצה לעשות משהו, אבל אין כלי. תמיד זה אותו דבר. גם היום.
אז אני אצטות האלה, אין להם גוף.
נכון.
אז איך הם עושים את זה בעולם הזה?
זה בדיוק העניין. הם יורדים ונמצאים בתוך מצרים ומתלבשים באנשים שנמצאים שם. כלומר, זה נשמות ארטילאיות שאין להם גוף. אז הם מחפשים מקום להיכנס. נשמות משוטטות. אז איפה הם נכנסות אותן נשמות? כן, באנשים שנמצאים בעולם הזה, ואיפה? במקום הכי נמוך שמקביל לאותו פגם. לכן הזכרתי מקודם שמצרים נקראת ערוות הארץ, אז הם הולכים למקום של הערווה מבחינת מקום. כלומר, אם תיקח את כדור הארץ, איפה המילה? זה הערווה שם, זה מצרים. זאת אומרת, אם תלך מבחינת מיקום לעולם, מצרים זה מקום הערווה. כלומר, תצייר את מצרים, זה מקום הערווה. לכן, הנשמות האלה חייבות ללכת לשם, כי שם הן צריכות לתקן. אז הם ייכנסו מחדש למקום שם, באנשים שנמצאים באותו דור, באותה כן, קבוצה אנושית, ומשם יתחיל התיקון שאנחנו תכף נדבר עליו. אז זה נקרא זכר בלי נקבה. אני רק רוצה להמחיש לכם לפני שנתקדם, עכשיו אתם מבינים קצת הלאה, שמה זה יציאת מצרים? תיקון כל אותן ניצוצות. זה לא סתם שאיזה בני ישראל ירדו לשם וכן, הבילו, היינו עבדים, כן? צריך להבין מאיפה זה בא. זה דבר מאוד מאוד עמוק, כן? זאת אומרת, הקערה של פסח בעצם, עם כל האלמנטים שנמצאים עליה, זה תיקון לדבר הזה. כלומר, מה אנחנו מתקנים? תיקון הברית. כל ערב פסח זה תיקון הברית, תיקון היסוד. כלומר, אם היה פה רבי נחמן, היה אומר לכולם לעשות מה? תיקון הכללי. אלה? זאת אומרת, כללי זה יותר מכללי, כן? תמיד. הביטויים בעברית הם צריכים, יש איזה משקל לפעמים ככה. תוירה זה יותר מתורה. זה לא נכון, זה בדיחה, אבל זה לא חשוב.
אם אני כן שואל, שמרב יצאני, לפי השיעור, אבל ביום יום של בן אדם היום.
כן.
וכל ההפכאות שיש בן אדם, וכל המחרות.
כן, כן, כן. לאו דווקא, אבל גם אדם היום, חז ושלום, חז ושלום, לא עלינו ולא עליכם ששופך שפע, שפיכת זרע לבטלה. היום. הוא נמצא במצרים. הוא בשפל המדרגה. הוא בעצם נותן את חילו, את כוחו, כן, לקליפה, לצד השני. צריך להסיל אותו משם. זה אדם שאין לו כוחות בכלל, אפשר לראות את זה בעיניים שלו. אלא שהיו מצד קרי שבא מן הזכר בלי נקבה. ולכן הם עצמם המשיכו החטא הזה, ממש. עד שהוצרכו לשוב בדור ההוא לתקן זאת. כי היו כולם נשמות גדולות, ולכן הייתה בהן אחיזה באותן נשמות של הכוחות החיצוניים והתקלקלו. האדם זה הנשמה שלו, הגוף שלו הוא בעצם גוף, אבל הגוף שלו בעצם מתפצל, כי אנחנו בעצם הצאצאים שלו. מאיפה באנו? מחיבורו עם חווה. אבל כשלא הייתה חווה במשך 130 שנה, הוא הוציא זרע לבטלה. כן? למה? כדי להתנקות. עכשיו, הזרע הזה, זה לא הולך לאיבוד, זה מביא נשמות. אותם זרע זה כוחות חיים, זה פוטנציאל חיים. אז מה עושות הנשמות האלה? משוטטות. עד שדור אחד בא והן עושות גוף. כלומר, כל הנשמות האלה באות מן המים. לכן גם משה, מאיפה הוציאו אותו? מן המים ושיטיו. כלומר, מהו המשה הזה? הוא בעצם התחלת התיקון של אדם הראשון. כלומר, בכל ההיסטוריה האנושית, הטיפה הראשונה האמיתית זה משה רבנו, שפתאום מתחילה את התיקון שלה. לכן, אוי ואבוי, משה נפרד מי? סיפורה. אתם מבינים עכשיו את הבעייתיות? כלומר, אם הוא חוזר חד ושלום על הבעיה הזאת, אז יש בעיה, אז התורה אומרת לו, תיזהר. אלא אם כן אני, הקדוש ברוך הוא אומר לך בשלב כזה, לעשות כך וכך. ולכן מרים ואהרון דיברו על משה. למה? שהוא פרש? מאשתו. עכשיו אתם מבינים למה? הם היו מקובלים, הם יודעים, הם אומרים מה, הוא חוזר על אותו חטא שהיה בהתחלה? הרי באנו עכשיו לתקן. מה אתה עושה משה? אבל הקדוש ברוך הוא בא ומתערב ואומר להם, זה לא אותו דבר. יש פה אספה, בואו. אני רוצה להסביר לכם, לא כן עבדי משה. כן, עבדי משה. כי בכל ביתי נאמן, מי זה ביתי? אשתי. כלומר, משה רבנו לקחתי אותו כיסוד שיתקן את המלכות. והוא נאמן. אז אל תדברו עליו. ומי שמדבר עליו, חז ושלום פוגם במה? בלבוש. ולכן צרע. פרשת השבוע. מצורה. לא לדבר על עם ישראל. גם היום, מי שיש לו בעיות של אור ומגרד לו כל הזמן, הוא מדבר יותר מדי לשון הרע. מה? כן, זה פגם באור שאין לו כלי.
כן, אבל זה לא פוגם באותיות של השם.
זה נקרא חילול, זה נקרא חילול. מה זה חילול? זה דבר ריק. כלומר, או כלי בלי אור, או אור בלי כלי. בעיה. להתנקות, כן. שהזרע שלו היה צריך להתנקות מכל ה...
גם היה מקובל גדול.
נכון. כל הכוחות שנכנסו בו, כן, הוא רצה להוריד את זה מעצמו כדי להיות יותר נקי. זה גם חלק מהתיקון, אבל זה לא השיעור של עכשיו. מה קרה שם? כתוב שהוא נולד מהול, אדם הראשון נברא מהול, כן, לא נולד, נברא, ואחרי זה הוא משך באור לטוב כדי להתחיל את התהליך כאילו הוא צריך להמול את עצמו. כן, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, אבל אולי בשלב אחר. וחזרתם בגלגול תקנה אותם. זאת אומרת, היו חייבים עכשיו להתלבש בגופים כדי להתתקן. ויש לדעת שכל הנשמות באות מהחסדים. עכשיו אנחנו מתחילים את הטכני, לאט לאט זה מתחיל. עד עכשיו זה היה ידידותי לסביבה. ויש לדעת שכל הנשמות באות מהחסדים ומן הגבורות שבדעת. זאת אומרת, מאיפה באות נשמות? משתי הבחינות שיש בדעת. הדעת מחולקת לשני חסאים, חסדים בצד ימין וגבורות בצד שמאל. זה נקרא עיטרה דחסדים ועיטרה דגבורות. מי זה בחוץ? דני. מתאים לך, נכון? אתה יודע שיש כיסאות. יפה, טוב. זה החלטה שלו כנראה, לעמוד. הוא לומד בעמידה, ככה לומדים בדרך כלל. ומן הגבורות שבדעת, כי שם מקום הזיווג הנקרא דעת. אז למה זה בא מפה? בגלל שזה מקום החיבור. זאת אומרת, הנקודה הזאת של הדעת היא חיבור בין אורות לבין כלים. ולכן כל הנשמות בעצם באות, נולדות, מתחילות את התהליך שלהן מכאן. זאת אומרת, גם אדם, כשהוא מתייחד, הטיפה מתחילה איפה? בדעת. כלומר, החוכמה זה המחשבה שלו, שמתחברת לבינה, שהיא המחשבה הנוקבית, ואז נולד הדעת, וטיפת הזרע מתחילה לזרום דרך עמוד השדרה. זאת אומרת, כל דבר מתחיל בדעת. לכן אדם שחז ושלום פוגע בזרע לבטלה, איפה הוא פוגע בעצם? בדעת, לא למטה. למטה זה רק הכלי. אלא במחשבה שלו כבר מעוותת. יש בעיה בדעת.
יש כל דבר לסבינה או לא?
כן, כן. בסוד הכדור, והאדם ידע את חווה אשתו. כלומר, הידיעה מתחילה למעלה, לא למטה. למטה זה רק כלי המעשה כבר. אנשים לא מבינים מה הם עושים, חז ושלום, פוגמים ליסוד, הם חושבים שלמטה צריך לתקן את הדברים. תקן אותם במחשבה שלך, זה לא בא מלמטה בכלל. כמו אותו אחד שחתך. צריך לחתוך למעלה. כלומר, איבר המין האמיתי, איפה הוא נמצא? בראש. כן, זאת הבעיה, זה בדיוק העניין. ומשה רבנו בעצמו שהיה ראש לכולם. מה זה ראש לכולם? הוא הדעת. משה מבחינת הדעת. עכשיו אתם מבינים, אנחנו תמיד אומרים שמשה זה דעת, נכון? הוא ראש הדעת. היה מבחינת הדעת. לכן איך קוראים לכל הדור שלו? דור דעה. לא דרדיים, כן? הדרדיים הם אומרים שזה אותו שורש. תימנים, איפה יריד?
זה תימנים דרדיים?
כן.
הוא לא פה.
נקבע אל הכלים. אז היה מבחינת הדעת, כן, הוא הלך אצל הכלים שם. והנה, היות וחטא הדור ההוא היה קשור ביסודו לדעת, כן, אני משחק קצת עם המילים, כן? היה קשור ביסודו לדעת, כי אין קישוי אלא לדעת, כי משם יצאו כאמור אותם ניסוסי נשמות. ידע משה, כן, ידע, כי כל גלות מצרים כולה היא מאותה בחינה. זאת אומרת שמשה רבנו ידע מה הוא עושה שם. אני עכשיו השולט על כל בחינת הדעת. אני ביטויו של הכוח העליון הזה של הדעת בצורה אנושית. משה יודע את זה. כן?
יש גם איזה שמיפה שהיא נודע הדבר, זה גם קשור?
נכון, נכון, בוודאי. אכן נודע הדבר. כן?
כשהוא יודע את אשתו, זה משהו אחר, אבל...
לא שומע.
יודע את אשתו, יש ביטוי כזה, נכון?
כתב לי, הנה, ואדם ידע את חווה, אשתו.
זה נצליח על בגלות חיל, אם רצו להשאיר אותם שם?
כן, נכון. מצרים זה בעצם אותו פגם של הישארות למעלה, ולא לרדת למטה. לכן משקף זכור גם היה במצרים. ולכן כל הבן היילוד, היאור התשליחו, תחזירו אותו למים, שלא תהיה לידה. כן? וכל הבת תחיון. צריך להבין גם למה הבנות כן. זאת אומרת שיש כאן בעצם מהלך גדול מאוד של כל התהליך הזה, שנקרא מצרים גם בצורה של צופן, וצריך להבין מה קורה שם במצרים. כן? כל המילה מצרים זה מים. ומשהו נמצא שם בכלף, כן? צר לו במים, מצרים. הוא נמצא במים והוא לא יכול להתממש. כלומר, מה זה גלות מצרים בפשטות? אדם שיש לו הרבה מחשבות ואף פעם לא מוציא אותם לפועל. אז הוא נמצא בגלות מצרים. כלומר, יש לו מחשבה ואין לו כלי. אז גם כשהוא עושה עסקים, זה תמיד רק זיווג כאילו זכר בזכר. לכן שום דבר לא מתממש. אז מה חסר לאדם כזה? רגליים. כלומר נקבה. כלומר מלכות. אז הוא צריך לבדוק את היחס שלו עם המלכות שלו. כנראה שיש מצב לא טוב, לא בריא. האישה לא פוריה, הוא לא מפרה אותה. אז לא רק אשתו, אשתו, אלא אשתו שלו. לכן מי בא למצרים? איש וביתו באו. זה התיקון, נכון? את יעקב, איש וביתו באו. צריך להבין את הרעיון הזה. כלומר, אם אתם רוצים לדבר על יציאת מצרים בסדר פסח, דבר ראשון שאתם צריכים לומר לאנשים הנוכחים בסדר, זה לנסות לבדוק למה הרעיונות שלהם לא יוצאים לפועל. וכל אחד צריך לעשות בדיקה לעצמי. למה כשיש לי אידאה, היא לא מתממשת? למה ירושלים של מעלה שלי לא מתחברת עם ירושלים של מטה שלי? וכשזה כן יתממש, אז זה אומר שחיברתי בין שני העולמות. בסדר?
חיבור שמיים בארץ.
כן.
יעקב,
כן.
השבעים.
כן. כן, 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 זה בדיוק העניין. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, עין יעקב. כן? ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה. נכון, נכון, נכון. זה כל אותו עניין. זה נקרא גלות הדעת. לכן תמצאו בכל מקום בזוהר הקדוש, מה זה גלות מצרים? גלות הדעת. כלומר, אין חיבור. הדעת לא יודעת מה לעשות, מסכנה. היא, הפונקציה שלה זה לחבר, ולא נותנים לה אפשרות לחבר, אין נקבה, אין כלי. כלומר, רעיון בלי כלי זה שליחת זרע לבטלה. לכן כל הזמן אני אומר לכם לדאוג שהרב ידאג לתלמידים שיבינו מה הוא אומר. כל המאמץ זה שיהיה אור וכלי בין כל המצבים שלנו. אין עניין לומר דברים ולזרוק מושגים באוויר שהתלמיד לא יכול לקבל. גם כאן יש בעיה.
גם במלכות יש בעיה.
אבל
זה נקרא אכילה מעת הדעת. כן, זאת אומרת, הוא לא לקח את החיים, אלא הוא ישר יורד למדרגה של דעת. אבל צריך להבין יותר לעומק, אנחנו לאט לאט, כן, זה מאוד מאוד מורכב. אבל אני רוצה להתקדם לאט לאט. מה?
כל גלות תופס משהו.
כן, כל גלות בעצם אוכזת או מכניסה לכלא רובד שונה של הנפש האנושית. בסדר? כלומר, הגלות האחרונה, שאנחנו עכשיו יצאנו ממנה, אתם ממשיכים לצאת ממנה, לא, זה תורת הסוף. זאת אומרת, זה המדרגה הכי גבוהה, אבל היא מתגלה בכלי הכי נמוך. למה? כי יש ערך הפוך בין אורות לכלים. כלומר, המלכות מקבלת בעצם את האורות הכי גדולים. לכן עכשיו אנחנו בעקבתא דמשיחא, ולכן האור הגדול, לכן בלי לימוד הפנימיות, אי אפשר לתקן את הדור האחרון, כי הדור האחרון לא מחכה יותר לתורה שלא מספיק גבוהה לפי הכלים שלו. כלומר, אם הדור יראה שמלמדים אותו תורה נמוכה במרכאות, מה הוא יעשה? זה נקרא חילוני. אז הוא הופך להיות חילוני. מה זה החילוני? זה לא בריחה, זה דרישה. דרישה לתורה הרבה יותר פנימית. אם אתה לא נותן לי את התורה, זה לא מעניין אותי. אל תיתן לי תורה אחרת. תן לי קבלה. לכן הדור שלנו בעצם רוצה דברים מאוד 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 פנימיים. זה לא שהוא נגד התורה, הוא נגד הסגנון שרוצים ללמד אותו. לא מספיק לו התורה הזאת. הוא דורש תורה גבוהה ופנימית מאוד. אתה נותן לו הלכות. הוא אומר לי, בסדר, הלכות זה טוב, אבל אני רוצה להבין יותר עמוק.
דווקא
החילונים
זה הכלים.
בוודאי. זה החוצפה די כבטא, זה משיך. כלומר, בלי החוצפה הזאת, בלי החילוניות, ככה קורה לה הרב קוק. אני לא ממציא מילים.
אוקיי, ואיפה האור של אותו?
בסדר. זה מה שהרבנים צריכים להשלים.
זה הכלים.
כלומר, צריך לתת שיעור לרבנים. כדי ללמד אותם תורת הסוד. שילמדו את הדור תורת הסוד. אם לא, אז הם ילכו. להודי. חסר להם תיוד. במקום ללמד את זה פה, אז עכשיו הדור שלנו, ברוך השם, מתחיל לתקן את זה. כן? כל מקום עכשיו כבר לומדים את זה, יותר ויותר. לפני 20 שנה זה היה בדיחה לדבר על זה. היו זורקים עליך אבנים. היום כולם כבר לומדים את זה, ברוך השם.
זה כבר 500 שנה פה, לא?
סליחה, צריך לנצח.
מנצח.
טוב, מאוד, למה? זה לא כל כך פשוט, אתה באמת זה למה. זה לא פשוט, זה לא נמוך, הוא הלוא הם
עשים. נכון, אז כל אחד בוחר לו את הרב שמתאים למשמתו, כדי שהדברים יהיו גבוהים, אבל שיוריד אותם במינון, ובצורה מאוד מאוד מדויקת, כמה שאפשר. אני, כן, בקטנותי, אני למדתי בצורה לא מספיק מסודרת. סבלתי מזה. ולכן אני לא רוצה לעשות את אותה טעות במרכאות כלפי החברים שלי. כי אני סבלתי מחוסר סדר בלימוד הזה. וידעתי שזה לא אפשרי. בלתי אפשרי ללמוד בצורה כזאת. כן, כל הזמן היו זורקים מונחים ודברים, והייתי אומר, תשמע, זה לא עובד ככה, אי אפשר. אז אני צריך לסדר את הדברים. אתה יכול לפגוש מלא אנשים, זורקים לך כל מיני דברים, אין להם שום סדר. סתם מושגים, זורקים לך מילים, שמות. אתה יכול למצוא מלא. הם חושבים שהם מקובלים. אבל זה לא כל כך פשוט, רבותיי. צריך הרבה הרבה סייעתא דשמיא והרבה סדר כדי לדעת בכלל איפה אתה מדבר, באיזה עולם, איפה אתה נמצא, באיזה שלב, באיזה דור, וכו' וכו'. על כל פנים, אנחנו מבקשים תמיד עזרה מהקדוש ברוך הוא שלא נטעה ונהיה כמה שיותר מפוקסים ויותר מאוד 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 מדויקים. קליפת מצרים היא בעצם יניקה מן הדעת. כלומר, איפה נמצאת בעצם מצרים? פה. כלומר, אם אתה רוצה למקם את מצרים, מצרים בעצם נמצאת פה, והיא יונקת. מה היא יונקת? כל מדרגה, כל זרע, כל טיפה שרוצה לרדת, כל יוד, טיפה זרע, מוסה מצרים, בולעת אותו. כלומר, היא מקבלת, היא אומרת, אני הנקבה. לא צריך נקבה למטה, אני גונבת כל מדרגה. מי זה האלוהים של מצרים? הנילוס, נכון? לכן כל הבן הילוד, תכניס אותו למלכות שלי. מי נמצא שם? יוסף. היסוד בכלל. כלומר, ממה מצרים ניזונה, ניזונת? מיוסף שנמצא במלכות, כאילו במלכות של מצרים, והוא בתוך המים של מצרים. זאת אומרת שכשיוצאים ממצרים, מה חייבים להוציא? את יוסף. מי מטפל בזה?
משה.
במשך שכל האחרים עושים את כל העבודות שלהם וכל התיקונים שלהם של סדר פסח וניקיון של הבית, מה עושה המקובל הגדול הרציני? הוא צריך להבין מאיפה זה בא כל הבעיה הזאת. אז הוא הולך למקור. הוא הולך להוציא את יוסף ממצרים. ברגע שיוסף יוצא ממצרים, מצרים מתה. כלומר, מי נותן כוח למצרים עד עכשיו? יוסף. מי נכנס ראשון למצרים? יוסף. מי יוצא ראשון ממצרים? יוסף. הבנתם? זה סוד גדול.
בעצם כל הנשמות שנזרקו למים חגרו לשורש.
נכון, נכון, נכון. שום דבר לא הולך לאיבוד. שום דבר לא הולך לאיבוד, אמר הרב איינשטיין.
מי שמוציא אותו ממצרים את יוסף זה מי שמשו אותו מהמים.
נכון. נכון, כלומר זה אותו שורש, הרי דעת זה משה, זה אותו שורש, יסוד. רק הדעת יכולה לטפל בקו האמצעי שלה.
פרעו ידע את זה?
כן, פרעו ידע את זה. זה אותו דבר, זה אותה מדרגה, רק צריך להבין את השורשים של הדבר.
למה יוסף במים?
למה יוסף במים? שאל אותו, אוהב לבחון. ארונו של יוסף. זאת אומרת שבעצם איפה שמים את יוסף? הוא נותן מזון, הוא כאילו היסוד בתוך המלכות בקליפה. בסדר, אבל יש משהו מפריד ביניהם, הארון. לא שמו אותו שם ככה. צריך להוציא אותו ממצרים. ברגע שאתה שולף את יוסף מהנילוס, מצרים מתה. זה כמו אישה שעכשיו עזבו אותו. היא מתחילה להתייבש. הכל. וכתב האריזל, שפרעו ומצרים הם כנגד העורף העליון שהוא האחוריים. זאת אומרת, כאן
יש פנים ויש אחור. מצרים הם לא בפנים, היא לא יכולה להיות בפני המציאות, היא חייבת להיות באחוריים, בצד האחורי. לכן היא יונקת מאיפה? מהעורף. לכן איך נקרא המלך שלה? עורף, פרעוף. העורף,
פרעוף.
היניקה תמיד באחוריים, נכון. כלומר בחלק התחתון של אותה מדרידה. אחוריים זה לא כמו שאנחנו חושבים פנים ואחור סתם. זה עליון ותחתון. בסדר, אבל אנחנו קוראים לזה בצורה מוחשית אחוריים, כלומר פרעו הוא באחור. יניקת מצרים היא באחורי הקדושה. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחור. אם אתה לא תעשה את זה בצד הפנים, זה יבוא באחור. ולכן היו יונקים כל השפע היוצא מן הדעת. עכשיו, השפע צריך לרדת למטה. לא לשכוח, מגמה כללית. מלכות השם בעולם, גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל זה לא מתממש. למה זה לא מתממש? כי הקדוש ברוך הוא כדי לממש את הרעיון הזה הוא עובר דרך מי? דרך עם ישראל. אבל עם ישראל עכשיו איפה נמצא? בגלות. ומי יונק ממנו? מצרים, פרעה. אז מה לא מתממש? הגילוי האלוהי. אז מי בגלות? השם.
כמו
שהרב סיפר
לנו, הקדוש ברוך הוא גאל את עצמו.
נכון. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא לא גואל את ישראל, אין לו לעצמו ישוע. לכן מי עשה ממצרים? הקדוש ברוך הוא יחד עם בני ישראל. איך זה יוצא? דרך השמות שלהם. כלומר, השמות נגאלים, לא רק האנשים. ואלה שמות של ישראל אבל מצרים? ואלה שמות בני ישראל היוצאים ממצרים. השמות יוצאים, השמות נפלו למצרים. מה זה שם? גילוי. אין גילוי. אז עכשיו צריך להוציא את הגילוי מן הכלא אל החופש.
להציב לשמות, האם בית שמות שמגלים את השמות של ישראל, זה יש פה איזשהו...
כן.
פרלליזם.
נכון, הקבלה. באמת. ובגלל זה היו ישראל משועבדים עליהם. זאת אומרת שעם ישראל, עכשיו אתם מבינים מה הם מייצגים בעולם? כן? אותו גילוי, אותו כלי. עכשיו, במקום עם ישראל, מי הוא הכלי החדש? מצרים. זאת אומרת שמצרים חושבת את עצמה? ישראל.
זה מה
שהם עושים. לא. לכן, מי הם שמרו? את הבנות. זאת אומרת, אני שומרת את הכלים, את הבנות, את הנוקבה. הזכר אני לא צריך, אני מקבל כבר מלמעלה, אז הבנים לא, אני לא צריך אותם, אני שומר רק את הבנות, כי דרך הבנות אני הולך לנסות עם חדש, עם ישראל האמיתי, לטענתם. כלומר, מי הם לטענתם?
ישראל המחודש.
הבכור של האנושות. לכן המכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שתהיה להם בכורות, לא דם. מיד בפעם הראשונה כשהוא פוגש את משה, הוא אומר לפרעו, תגיד לו שאני הולך להרוג את הבכור שלו. אחרי זה מתחיל בדם צפרדי הקינים עד בכורות. למה? כי מה הרעיון? אתה חשבת שאתה בכור של ההיסטוריה, אני עכשיו אראה לך שלא. אז כדי להראות לך שלא, אני חייב להרוג את הבכור הזה, כדי להרים את הבכור האמיתי.
אבל זה גם מתקדם מבחינת הבכור, כי דם, מה זה דם? כל האישה אימא.
כן,
זה כבר. העובר אימא.
הלידה, נכון. נכון. לא,
יש לנו עניין ארוך עם העניין של בכורות.
בוודאי יש לנו עניין ארוך. כלומר, תמיד בהיסטוריה יש בעיה, תמיד בהיסטוריה יש בעיה בין הראשון לבין השני.
אומרים שפרעה היה מחשב.
נכון, עוד מעט זה, וגם בשיעור, וגם בשיעור. כל זה בשיעור, אבל ארוך, כן, מה לעשות? לקח לי כמעט שבוע לכתוב את השיעור הזה, זה רק חלק ראשון, יש עוד חלק. כן?
אז זה אומר שבוע הבא יהיה לנו גם שיעור על בטוח.
בעזרת השם, בעזרת השם. אז אני מתנצל, זה דברים מאוד 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 פנימיים, אבל לאט לאט, בינתיים עוד לא נכנסנו לאט לאט. לצורך התיקון הזה, חזרו כל אותן נשמות שהיו בדור ההוא, ועל זה כתיב, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובבנים.
רמז לחומר וללבנים שהופיעו כבר בדור הפלגה. נכון? בדור הפלגה, במה הם היו עוסקים? בחומר ובלבנים, במגדל. וכל פעם שיש פגם, בגלל אבונות הדור, הנה בהכרח שהאור מסתלק כביכול למעלה, כדי למנוע יניקת החיצונים ממנו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שמצרים ייקחו את הכוח הזה. אז מה הוא עושה? הוא מעדיף להסתלק. אז אין אור לא להם ולא להם. לכן בזמן גלות אנחנו אומרים למה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה? לא בגלל שהוא כועס. זה שאם הוא לא מתגלה על ישראל כי הם בגלות, אז הוא מתגלה חז ושלום לאותה אומה. וגם את זה הוא לא רוצה, כי הוא נותן חז ושלום את הזרע שלו לאומה אחרת. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסתלק טוטלי. ולכן אין כלום, אין אורות בעולם, לא להם ולא להם. בוודאי שזה חסד גדול. בתוך הדין הזה זה חסד גדול. זה נקרא אסתר אסתיר פניי. לכן, בשלבים כאלה נמצא זעירנפין, מי זה זעירנפין? הקדוש ברוך הוא, נכון? רק בשש ספירותיו לבד בלי גר. כלומר, יש לו רק שש ספירות תחתונות של זעירנפין עצמו, הרי הוא בן כמה? בן שש, נכון? בן וב קצוות. אבל הוא היה צריך להיות עשר, אין דבר כזה שש. כי חסר לו בעצם כסך, חוכמה, בינה ודעת. אז איפה הם? לא, מלכות זה המלכות של הנוקבה, אנחנו לא מדברים עליה עכשיו. חסר לו בעצם מדרגות עליונות. כן, כתך חוכמה ובינה. אז איפה הם? הסתלקו. לכן הוא בעצם גוף בלי ראש. ורק אחר התיקון הוא מופיע בשלמות עשר ספירותיו. כלומר, זה ירנפין צריך להיות עשר. אנחנו צריכים להגיד לו, אתה עשר. אבל אם אתה אומר לו, אתה שש, יש בעיה.
נעשו את בעיות על קדמון שיעשו ספירות.
כן.
בשורה, וכש...
חד סמכה, כן.
כן, ואז כתר ודינה בגלל שמרחונים לא יעשו בחזרונייה.
יפה, אני רואה שאתה זוכר את השיעורים הראשונים. שריך.
כן,
לא, אני לא יודע מה זה ארבע תוספת, אני יודע רק מה זה חמש.
חמש, לא, אבל איך
אתה מוצא שאני בגלל... זה עכשיו. זה עכשיו. את צריכה לשתות את הכוס של אליהו הנביא. כן, חזרנו לארץ ישראל, אליהו הנביא זה מבשר הגאולה, לשתות את הכוס שלו. בסוף. בוודאי. חזרנו לארץ ישראל, מה, אנחנו לא מאמינים בזה? יש לנו בעיה. בעיה מנטלית להיפרד מהגלות, זה קשה לנו. נכון, נכון, נכון. זה בגלל שצריך לחדש את הדברים עכשיו, לאט לאט. הרב גורן, כן, קבע לסל לשתות את הכוס החמישית. כשהגענו לארץ ישראל. מה? בסוף. בסוף.
אפשר לקבל את הפסקה הזאת?
הכוס החמישית מה יצא מזה? אני יודע שארבע כוסות זה ארבע של התפילין.
כן.
מה זה החמישית?
המלכות.
המלכות?
בוודאי. כאילו היא מלכות, חזר על הארץ.
אפשר לקבל את הפסקה הזאת, כאילו ממש פה, איפה היא כתובה לדעת איך אני עושה?
של הרב גורן, תסתכל בכתבים של הרב גורן, הוא קבע, כשחזרנו לארץ ישראל והוא היה הרב הראשי, הוא אמר, צריך עכשיו לשתות את הכוס החמישית, להודות לקדוש ברוך הוא על גאולתנו העכשווית. מה זה? בוודאי.
היה את השופר המיוחדת שלו בכותל כשהגיעו
הרצות. צריך להאמין במה שאנחנו, בשיטה שאנחנו דוגלים בה. אם אנחנו סתם מדברים באוויר, ואנחנו בעצמנו צוחקים על עצמנו, וזה בדיחה, וכל פעם צריך להוכל, ואני צריך להגיד הלל ביום העצמאות, אז יש לי בעיה. אני חי את זה, אני צריך להאמין בזה. ולא לפחד, גם אם יש מישהו חרדי מול העיניים שלי שהוא נגד זה, להגיד לו בפנים. מה הבעיה? האם אתם בעצמכם לא מאמינים בכל השיטה הזאת? אז עזבו, חבל. והנה, במצרים היה זעירנפין במצב של קטנות א'. זהו, מתחילים עכשיו בטכני. מה זה קטנות א'? תכתבו לכם שלא לשכוח עכשיו, זה מתחיל להיות טכני, תכתבו לכם הכל, כן.
במקביל לארבע
גדולות. כן.
אז
זה כבר לא גלות, זה גאולה. לא, זה כבר גאולה, זה התיקון. זהו, חזרנו לארץ, אנחנו עכשיו שותים את הכוס.
יש חמש לשונות גאולה.
נכון? יש חמש לשונות של גאולה. משום מה, כל הזמן אומרים רק ארבע לשונות. כולם שוכחים את מה? והבאתי אתכם על אדמתכם. אז תשמע כל שיעור יגיד ארבע גאולה, והוצאתי, והטלתי, וגאלתי, וגאלתי, ולקחתי. נו, ואיפה זה החמישית? והבאתי אתכם על אדמתכם. למה אתה חותך את הפסוק לשניים? כי עד אז לא היה, אבל עכשיו יש. מה, לא קרה משהו בהיסטוריה? רבותיי, לפתוח את העיניים.
אז אולי כנראה יעזור למופנים שקרה משהו.
יפה, אז אנחנו צריכים כמלמדים להכניס את זה ברור. זה בלב.
בקוס החמישי אני צריכה להסתכל לילדים שלי, איך יצא
לי? לא, לא רק בקוס החמישית, לפני. בקוס החמישית רק זה ללחיים, הנה, עכשיו חזרנו, עכשיו אני מפנימה את הרעיון. בוודאי, אבל כל ההגדה שלך, את צריכה להגיד להם איך יצאת מצרפת, ממצרים של היום.
זה הקוס הראשון, הקוס החמישי.
זה אותו דבר. רבותיי, רבותיי, הכוס החמישית היא כנגד כוסו של יוד. נכון? כלומר גילוי היחידה. זאת אומרת גילוי משיח. ולכן חזרה לארץ ישראל, זה משיח. אני לא ממציא דברים, רמב״ם, נכון? הלכות מלכים, מה זה גאולה? חזרת עם ישראל לארצו. עם ישראל חזר לארצו? כן, אז הגענו, זהו, הייתה גאולה ב-1948. זהו, הייתה גאולה כבר. היא לא שלמה, אבל הגאולה כבר התחילה. אל תגידו שלא קרה כלום. זה לא הכל או לא כלום. היום הכל שחור לבן, לא. בוודאי. לכן, זה היה בקטנות א', מה זה קטנות א'? כלומר, בעיבור ג' כלולים בג'. כלומר, ואירנפין נמצא עכשיו במצב של קטנות, זה גלות. אז איך הוא נמצא במצב של כמו עובר בתוך הבטן של אמא שלו? כלומר, ככה. נכון, מקופל. כמו פנקס סגור. אז הגימל, אמרנו שהוא רק בן 6, נכון? אז חסד גבורה תפארת, מקופלים בנצח עוד יסוד. תגור, בתוך בטן של מי? של אמא עילה. מי זאת האמא שלו?
בינה.
וידוע, שנהי דאמא. כלומר, החלק התחתון של אמא, נצח עוד יסוד שלה, הם המוחים של זעיר אנפין. זה המוחים שלו, נכון? בזמן גדלותו, וכשהוא גדול, ככה זה צריך להיות. אבל עכשיו אין לו מוחים, אלא מוחים זה קטנות. מוחים זה קטנות, מוחים זה קטנות. אז בעיה עכשיו. אז רק כשהוא בגדלות, אז הנהי ואימה נכנסים בו. כשהוא בגדלות, אך כשהוא בקטנות, או בעיבור, שזה אותו דבר, זה נקרא קטנות, עיבור זה קטנות, כלומר הוא עדיין לא נולד, הוא עדיין פוטנציאל, הוא לא בעולם הזה, מה זה הבטן של אמא? עולם הבא. התינוק שאתם רואים כאן, שמתנפחת הבטן, התינוק בפנים הוא בעולם הבא. בעולם הזה אתם רואים הר, זהו. אתם לא רואים את העולם הבא, התינוק הוא לא בעולם הזה. הוא לומד תורה מפי מלאכים בעולם הבא. זאת אומרת שהאישה נמצאת בעולם הזה, ובתוכה יש עולם הבא.
וזה רק בהיריון.
נכון. אחרי זה בלידה יש כבר מדרגה חדשה.
זה לא
בתוכנה של אמא. הוא בתוך הבטן של אמא, אבל אין לו את המוחים. בסדר? לא מקבל ממנה מוחים, אלא הוא כאילו פנקס מקופל, שלוש בתוך שלוש. האם רובטת על האפרוחים, על הבנים, נכון? יש לכם את השיר, אתם מכירים את השיר, את הפסוק? כי אם עשה כאן ציפור לפניך, בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים. והאם רובטת על האפרוחים או על הביצים. מה אתה צריך לעשות? שלח תשלח את האם ואת הבנים מה זה בנים? לא היה מקודם. שמעתי רק כפרוחים ובטיל, פתאום יש לך בנים. תיקח לך. זאת אומרת, יש לי בעצם שלושה שלבים. בסה, אפוח ובן.
זה לילה?
מה ההבדל ביניהם? בצה זה פוטנציאל. עדיין לא יצא כלום, הוא בתוך הבצה שלו. אפרוח זה אנשים שהם לומדים תורה קטנה. כך אומר הזוהר, אני לא ממציא שום דבר. ומי שלומד תורת הקבלה נקרא בנים. את הבנים תיקח לך. והערכת הימים. למען טב לך, והערכת הימים. זאת אומרת שעכשיו אנחנו צריכים לתקן את הבנים. מספיק להיות אפרוחים בבצים.
מעניין, הם הבנים, סליחה, הלל.
נכון, הם הבנים, לא הם האפרוחים ולא הם הבצים. לכן הוא כתב את זה רבי ישראל טייכטל, את הספר שלו. הם הבנים סליחה. למה? הוא כותב, תסתכלו בתוך הספר. יש לכם את הספר הזה, הם הבנים סליחה. חבל על הזמן. אסור, בית בלי הספר הזה זה אסור. ממש איסור. חטא. צריך לקנות את הספר הזה. זה חבל על הזמן, זה מפחיד. מבהיל. הם הבנים שמחה. של הרב ישראל טייכטל. זה אדם שהיה אנטי-ציוני. כן? בזמן הגלות. והוא מספר בתחילת הספר. אני וכל החברים שלי. לא היה לנו זמן להתעסק בציינו, כפירה, היינו עסוקים, הוא אומר, הייתי עסוק עם החברים שלי הרבנים של אותו דור להכין את הגמרה של מחר. ככה הוא כותב, את השיעור גמרה, כי מה זה תורה? גמר! אז היינו עסוקים בלימוד הגמרה של מחר, בדף היומי שלנו, ככה הוא אומר. וכשכל החברים שלי מתו, בשואה, ככה הוא אומר, אז היה לי זמן, אז התחלתי לראות מה הציונים אומרים, וראיתי שהם צודקים. ואני עכשיו חוזר בתשובה ועושה תשובה, ואני מקווה שישתחו לי מן השמיים, על שאמרתי לתלמידים שלי ולכל האנשים שהיו איתי לא לעלות לארץ ישראל. עכשיו אני מקווה שישלחו לי מהשמיים, עכשיו אני אומר לכם, אין שום יהדות בחוץ לארץ, צריך לעלות לארץ ישראל. והוא חושב שמה, רצו לבטל את הספר שלו. רצו לגנוז אותה, אבל אין מה לעשות, הוא יוצא.
הוא למד קבלה?
לא למד קבלה, היה מקובל גדול. הכל כתב מראש. בזמן השואה, לא היה לו שום ספר. פגשתי את הבן שלו. הוא בא להרצות במכון מאיר. הבן של הרב ישראל טייכטל. כן? שהוא היום כבר בן 90. הבן. כן.
קודם אמרת שאני...
זה המדרגה שיש בה, כן, שצריכים לחזור לתנוחה הזאת במקווה, כדי להיות כאילו בתוך בטן. המקווה זה הבטן. כלומר, מה זה מקווה? זה בינה. נכנסים לבינה, כן. ואז נולדים מחדש. הרי... זאת אומרת, ריכוז. הרי שבהכרח שבכל זאת יש לו לזירנפין מוכין מנהי דאימה. כלומר, אין מצב כזה, אני עושה בכוונה, אני כתבתי לכם שאין לו מוכין, אבל אין מצב כזה שאין לו מוכין. מאיפה הוא מקבל את החיים שלו? כל מדרגה יש לה מוכין, גם בקטנות. מוכין בקטנות, אז יש מוכין. אז מאיפה? מאימה. אלא... שמוכין אלה הם מן הבחינה החיצונית שלהם ולא מפנימיותם. זאת אומרת, לאט לאט, אתם בורחים, לא לברוח. המוכין שזה מקבל זה מן הנאי דאימא, נכון? או מהבחינה הפנימית של הנאי, שזה מוכין דגדלות, או מבחינת החיצוניות שלהם, שזה מוכין דקטנות. כלומר, תמיד מקבלים מוכין באימה, אבל או מהפנימי או מהחיצוני של נאי. תמיד זה נאי. ומצב זה הוא המכונה בשם גלות. כלומר, מה זה גלות? מוכין דקטנות, כלומר מוכין שמקבלים מהחיצוניות של אמא. איך זה מתבטא בעולם? רואים הכל רק בחיצוניות, לא רואים את הפנימיות. לכן מה זה גאולה? לימוד הפנימיות. זה אותו דבר, כשאתה לומד קבלה, מה אתה לומד? מוכין דגדלות. כלומר, אתה מקבל מנהים פנימיים באמא. וכשאתה לומד קצת, אתה לומד רק מהנהי החיצוניים באמא. כי הכל בא מאמא, ואיפה באה התורה? מעולם הבא. ירדה בהר סיני. משה קיבל תורה מאיפה? מסיני, זה נקרא סיני. אז או שאתה לוקח את החיצוניות של סיני, או את הפנימיות של סיני, נכון? צריך לקחת את התורה עכשיו, בדור שלנו, מהפנימיות של סיני, לא רק מהחיצוניות. כלומר, אל תספר לילדים רק את הסיפור בעצמו של יציאת מצרים, אלא תוסיף רובד של הבנה פנימית. עכשיו, זה לא צריך לקחת שעות. לא לשגע את האנשים בליל הסדר, לא לעשות להם דברים ארוכים. בסדר? כי אנשים נמאס להם. אתה לא צריך להעייב, בגלל שאתה חושב שאתה למדת ואתה צריך להביא את כל החידושים שלמדת בישיבה, זה לא הזמן, זה בכלל לא הזמן.
זה גם את הרמה שלהם.
בדיוק, לא לזרוק זרע לבטלה בתוך סדר פסח. להביא סתם שמות ודברים, אנשים לא מבינים כלום, אתה סתם זורק דברים. שום דבר מהדבר הזה. כל מה שאני אומר לכם פה, לא מדברים על זה. זה בינינו פה. אתם צריכים להביא לילדים, כן, כי זה העיקר, כי זה הזרע, את הדברים שמתאימים להם, אבל בשפה פנימית. בלי לומר מילה אחת, מי שיכול לבוא איתי לסדר פסח, אני לא אומר מילה אחת, לא מיני ולא מעבד ולא מכלום. שום דבר, אין מילה כזאת. אני מדבר בצורה של בן אדם נורמלי ברחוב. בסדר? תפסיקו לבלבל את המוח לאנשים. לכן, זה בעצם העניין של הגלות. כי בגלות, כן, כי גם בקבלה יש חיצוניות ופנימיות. סתם לזרוק מושגים ככה, זה לא זה. מה עשה הרב קוק? מה החידוש של הרב קוק בקבלה? זה להסביר במילים את כל המונחים האלה, בלי לומר הפעם אחת ספירה. הכל בצורה שירית כזאת, שמי שלא מבין, לא מבין כלום. אבל הוא הביא את זה בצורה שאפשר להפיק מזה תועלת. כי בגלות... כן? למה אם אתה מבין? למה למעט? ברוך השם, הדור שלנו מתחיל להבין את התורה של הרב קוק. ברוך השם, יש רבנים, לא אלמן ישראל. יש לנו מורים, יש לנו רבנים שמלמדים אותנו, ואנחנו מבינים את התורה. הוא לא כתב את זה סתם כזרע לבטלה. כתב את זה בשביל הדור הזה. כי בגלות השליטה היא ביד החיצוניות. כל גלות פירושה חיצוניות. לעומתה, הפנימיות נעדרת. כן? במקום להיות נהדרת. כן? אז צריך ללכת למצוא את האדרת. מה? כן. כלומר, בגלות, בגלות מצרים, לא היו בזעירנפין, אלא רק מוכין ועיבור, הנקראים ג' גו ג'.
אז זה אחד החיצוני.
כן, אבל צריך לדעת מה זה. צריך לדעת למה זה שייך. אם אני לוקח רק את הפן החיצוני, אז אני לא עושה כלום. לקחתי את הרכב בלי המנוע. ורמז ברור למצב זה, אנו רואים בצורת צלייתו של קורבן הפסח. מה? שהיה ראשו בן קרעיו בקרבו. כלומר, אני חייב לקפל את קורבן הפסח כמו זה. זאת אומרת, אני שם לו את הראש שלו, כאילו את החלק העליון שלו, עם החלק התחתון, כאילו כזה פנקס, ואני מכניס לו את המות וצולה אותו. ככה היו צולים את קורבן הפסח. ראשו בן קרעיו, כלומר, בצורה כזאת. למה? רמז לזה. כלומר, מה קורה עכשיו? אני מתרגם את כל הרעיון לדבר מציאותי. אז גם במציאות שלי אני צריך לראות רמזים לדבר הזה.
זה אומר, בפסח, העמידה שלנו, אנחנו, כשאנחנו עושים את הכיסוף, אנחנו אומרים להתכופף יותר.
מה זאת אומרת להתכופף? אנחנו בפסח...
אנחנו הרי...
לא מתכופפים. אנחנו בפסח בחירות.
נכון, אבל כשאנחנו רואים את העמידה.
את העמידה, כן.
קריאה.
כן. זה מדרגה, כן.
עכשיו, העמידה זה מן הקורבנות.
כן, אבל שם אמרתי לכם שבוע שעבר,
שעצור
להתכופף עד היסוד.
לכן, אבל עכשיו אנחנו מדברים על הקורבן פסח. קורבן פסח שהיינו עושים אותו, כשאנחנו מצלים אותו, היינו... קפלים אותו לשלב.
נכון.
אם המידה היא סימן לקורבנות, ופסח, קורבן פסח, מקפלים אותו. למה בעמידה של פסח אנחנו לא מתקפלים באותה סימן?
בגלל שזה לא המצב. העמידה של פסח זה כבר מוכין. הצליה של העגל, של הקורבן, של התלה, מתי זה היה? ערב פסח, לא בפסח עצמו. בלילה כבר אוכלים אותו, זה כבר מוכין, זה כבר גדלות.
אוקיי, אז מנחה של לפני פסח, צריכים לעשות את זה?
מנחה של ערב פסח זה עדיין מצב של כאילו עכשיו אתה הולך לצאת, אז אפשר לחבר, כן.
אז זה אומר שאין עמידה שמדמי את הקורבן פסח?
לא. כל התפילה שלנו זה כנגד הקורבנות. כן, אבל אפשר לחשוב על זה, אפשר להביא רעיון לדבר הזה. לא ראיתי, יכול להיות שכן, לא ראיתי אף פעם. אבל כן. רעיון מעניין. אז ראשו בין קרעיו וקרבו, כלומר שזעירנפין נמצא תמיד במצב מקביל למה שמתרחש בעולם הזה. אם בעולם הזה אנשים שמחים, כלומר שזעירנפין שמח. אם בעולם הזה יש, מתרחשים דברים, כן, לא כל כך טובים ביחס למה שהרעיון האלוהי משדר, אז כאילו הקדוש ברוך הוא, בצרתם, לא צר. נכון? וכשישראל במצב ירוד, של גלות, או של חורבן, חז ושלום, חוזר זעירנפין לאותה בחינה של עיבור ראשון. כל פעם שיש כאב כאן, הוא כואב. הפוך, נכון, בדיוק, בצורה הפוכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם משתסס בצערנו. כי מי זה צערנו? זה השכינה. אז הוא בעצם בוכה, לא יכול להיות בשמחה כשהשכינה שלו, כשהאישה שלו נמצאת בצער. ולכן הוא נמצא במצב של עיבור ראשון. שאם כי נשאר שם אלוהים בשלמותו, כי מה זה קטנות? שם אלוהים. אבל השם נמצא, הוא תמיד אין חצי שם. השם אלוהים נמצא בשלמותו, בכל זאת אותיות מה משם אלוהים אינם מגלים הערתם. כלומר, מה זה שם מה? גאולה, נכון? בגמטריה, כמה זה מה? גאולה, 45. כלומר, מאלוהים חסר מה בזמן הגלות. כלומר, אין תיקון. אז מה נשאר מהאותיות האחרות, מה זה? א', למד, י'. אין וב באלוהים. אלי, לכן אומרת אסר, אלי, אלי, למה עזבתני? זאת אומרת שיש בעצם מדרגה של שלוש האותיות החזקות ביותר, א' למדיוס. כן? זה כבר עניין בקבלה מילית, שהאותיות החזקות ביותר זה א' למדיוס.
יש מרידה, אז אומרים שאת מי נפחד מאלה,
כן.
לא
מאלי. נכון. אז... זה עוד מדרגה, עוד מדרגה אחרת. זה כבר כיתה ב' ג'. עד היום ידעת את ההבדל בין מי לאלה, נכון? זה עוד מעט לדבר גם על זה, אבל פה יש חידוש. אין רק מי, יש גם מה.
זאת אומרת שאלוהים מורכב בשני דברים.
אלוהים זה גילוי הוויה בטבע. וזה מורכב מאלה וממי, או מאלי ומה. ויושבים סתומים שם, כלומר הם נמצאים, האותיות מן והה בשם אלוהים, אבל הם לא מוארים, האור לא יוצא מהם. באופן כללי, יש להזכיר כי בזמן גלות מצרים הייתה עמידת זון אחור באחור. כלומר אני חוזר. המצב של העמידה, הרי יש זכר ונקבה, עד עכשיו דיברנו רק על הזכר במרכאות, אבל איפה המלכות בכל הסיפור הזה? היא באחוריים. היא נמצאת באחוריים, זה נמצא אחור באחור, זאת אומרת אין מצב של הסתכלות פנים בפנים, אין אהבה. זאת אומרת, יש אהבה אבל היא לא מופיעה, אז אי אפשר להסתכל אחד בשני כי אין מצב של חיבור, אי אפשר להתחבר, זה מצב גלותי, אין דעת, אמרנו. ורק ביציאת מצרים עמדו במצב פנים באחור, לא פנים בפנים, פנים שלה באחור שלו. איך אני יודע שזה ככה? כתוב, לכתך אחריי במדבר. זאת אומרת שמי הולך אחרי מי? האישה מסתכלת על העורף של הגבר, אז זה עדיין לא פנים בפנים.
אבל זה מדרגה גבוהה מאוד.
זה מדרגה יותר גבוהה מאחור באחור, אבל זה עדיין לא פנים בפנים.
כי הפוך, שכאילו אם היא הולכת קדימה והוא מאחריה, אז גם פה היא לא רואה אותו.
כן, אבל אין מצב כזה.
אה, לא קיים?
לא.
זה
מזה הרחה שהגזר הולך... נחמד, אבל לא היה. זה חוסר תמיות. למה בצרפת או אומרים לאישה ללכת קדימה? כדי להסתכל עליה מאחורה. מה אתם חושבים? זה נימות? זה לא נימות, זה פשוט ערבה. מה? כן. עכשיו, תשימו לב, מה אומר הפסוק? תקשיבו, כל מילה בתורה זה חבל על הזמן, זה יסודות עמוקים מאוד. כשיוצאים ממצרים, אמרנו במצרים הם אחור באחור. ביציאת מצרים זה עדיין לא אידאל, אבל זה מתחילים, אז זה אחור בפנים. נכון? או פנים באחור, ליתר דיוק.
כן.
פנים שלה באחור שלו. לכן כתוב, לכתך אחריי במדבר, מה המשך?
בארץ לא זרוע.
למה בארץ לא זרוע?
כן,
כן סיכום. עכשיו אתם מבינים מה זה? שם זרע. אך עמידתם פנים בפנים, אינה מופיעה אלא רק בזמן שבית המקדש עומד על פילו. או... כשאותה בחינה מופיעה באופן זמני. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כאילו עושה להם חד פעמי, קריצת עין לזמן של בית מקדש. למשל, בערב פסח עצמו. לכן מה אומרים במדרש? שבליל פסח, איפה היו ישראל? בארץ ישראל, בירושלים, עשו את הקורבן, גמרו את כל הסיפור וחזרו למצרים. ככה כתוב. זאת אומרת שהנשמות שלהם היו בארץ ישראל, זאת אומרת שהיה מצב רגעי של פנים בפנים. וזה רגע הגאולה. זה ליל הסדר. בוודאי. בכל זאת, המעבר מעמידת אחור באחור למצב פנים באחור, נחשבת לגאולה באופן יחסי. כמו שעוז אמר, עוזי אמר. זאת אומרת, ביחס לאחור באחור זה כבר גאולה. התקדמנו. מה זה אומר? שגאולה זה לא דבר של הכל או לא כלום. גם אם קרה משהו, זה כבר גאולה, זה יחסי. הרב איינשטיין אמר עוד פעם, הכל יחסי. נכון, זה לא זה. נכון. אז כל פעם שקורה משהו במציאות, אתה יכול להגיד שנגאלת. קרה משהו. אל תזלזל בשלב הזה, זה אנשים שאף פעם לא שמחים, למה? כי הם חפשים סוף תמיד את ה... אבל אין את ה... אין, זה כל יום משהו חדש. אז אם אתה לא רואה את זה, בחיים לא תהיה שמח. וכשעושים אוכל, צריך כל הזמן לשים בתוך האוכל תבלין. מה התבלין האמיתי לכל החיים שלנו? שמחה. כשאתה שם אוכל, תשים שמחה. זה השמחה. לא תורה, לא תורה. לא תורה. זה משהו אחר, זה ליצר הרע. ברת יצר הרע, בראתי תורה תבלין, אבל זה לא מדבר על זה עכשיו. אני מדבר על שמחה. אפשר ללמוד תורה בלי שמחה, חס ושלום. עוד פעם, זה לא אומר שכל מי שלומד, הוא שמח. זאת הבעיה. לכן רק במצב זה, רק שבמצב זה אין אפשרות להוליד מצבע הדברים, כי זה אחור בפנים. אין זיווג כזה, לא חייב זיווג כזה. וכל זה נאמר ברמז, לכתך אחריי במדבר, שזה מה שאמר זעירנפין לנוקבה. מה הוא אומר לה? לכתך אחריי, תלכי אחריי במדבר, כי זה המצב של העמידה שלנו עכשיו. אתם עייפים או שזה בסדר? בתיאור עמידתם, כשפני הנקבה מסתכלים על אחורי הזכר. תראו, אני כותב לכם הכל, באמת, אני מנסה לכתוב הכל. כי זה לא כתוב ככה בספרים. ובמצב כזה, יובן המשך הפסוק, בארץ לא זרועה. למה? כיוון שעמידה כזאת אינה יכולה להזריע. כיוון שאין זיווג ואין הולדה, רק בעמידתם, פנים בפנים. פשוט מאוד. בכל זאת, היה רגע ביציאת מצרים, בו היו זכר ונקבה פנים בפנים. זה מה שאמרתי לכם. אותו רגע של גאולה, צריך להרגיש אותו, צריך לחוות אותו. כמה זמן הרגע הזה נמשך? לא, נצח! אני מבלבל אתכם בכוונה. רק שבעולם הזה אין זה שנייה, אבל באמת זה נצח. כי כשאתה נוגע באותה נקודה, איפה אתה? מעבר הזמן, אז אין כבר זמן. נכון.
תורה.
כן, כן, בוודאי. הקרובים זה רק ביטוי שהסתקפות של הדבר הזה, של המצב. כלומר, זה הטסטר שלנו, הקרובים. אלא שמצב זה לא נמשך אלא לרגע אחד בעולם שלנו של הערת גדולה. ומיד התבטל. וזו הסיבה לאמירתנו את ההלל בשלמות רק ביום טוב ראשון של חג הפסח. למה לא אומרים את ההלל כל הזמן? כי אומרים את ההלל, עכשיו אתם מבינים מתי אומרים הלל. רק שנמצאים פנים בפנים, הלל שלם. כן, זה בעצם, זה לא שהגיע, זה כאילו הייתה קריצת עין של עולם הבא בעולם הזה לרגע אחד, פתחו לנו את השמיים וסברו מיד. או, ליתר דיוק, היינו בחושך המוחלט ומישהו עשה לנו ככה, טיק טיק. מה קרה? מי שראה כשהוא עשה טיק, אז הוא יודע איפה ללכת, איפה היציאה. מי שלא יסתכל בשום דבר נשאר במצרים תקוע. מת איפה? במכת? חושך. הוא לא יודע לצאת.
זה חמושים?
כן, עוד משהו אחר. כן, חמושים זה חמושים באור עליון. באור החמישים. באור הבינה. זה נקרא חמושים.
אם
אתה אומר ככה, זה מדלג על היפים?
כן, זה דילוג. זה דילוג על המצב. למה אנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא דילג? מה זה פסח, המילה פסח? פסח. על מה הוא פסח? על המצב, על המצב העבום. כלומר, אם הוא היה פוסח, לא היינו יוצאים. אז מה הקדוש ברוך הוא? בעצם העלים עין מהמצב הירוץ שלנו, של 49 מדרגות של טומאה, ואמר, אני חייב להוציא אותם עכשיו. אז אני כאילו עושה את העיניים על המצב שלהם, לא שם לב עכשיו, נותן להם הערה גדולה. מי שבזמן ההערה הזאת מסתכל ויודע להביט, נתתי לו שלב של אור, שבב של אור, אז הוא יצא. מי שלא ראה כלום בזמן שעשיתי לו את ההערה הזאת, אז נשאר בחושך על זה שלו. כלומר, כל פעם שיש לכם הדבק של אור, השתמשו בו. זה לא סתם בא. זה כדי להראות לכם עוד שלב חדש בדרך שלכם. בוודאי, בוודאי. לכן מתי אומרים הלל, זה ההשתקפות בעולם שלנו, רק שהמצב הזה קיים. אז בעצם אם אני אומר את ההלל בליל פסח, אני אומר את ההלל בליל פסח? בבית הכנסת?
כן.
ואני אומר אותו בחזרה ביום בבוקר. עוד פעם? כן. זאת אומרת שבשני השלבים האלה עדיין האור כזה קיים. זאת אומרת כמה זמן נשאר האור הזה? 24 שעות של עולמנו. אבל היום הזה הוא בעצם בגדר של עולם הבא, מעבר לזמן. אז לכן איך קוראים לו? שבת. וספרתם לכם ממחורת השבת. כלומר, זה לא היום שלנו, זה יום שהוא מעולם השמיני. הבנתם?
אפילו שהוא יכול...
הוא יורד, מתלבש בעולמנו 24 שעות, אבל הוא מעולם השמיני, מהרובד השמיני, לכן הוא נקרא שבת. שבת זה קביעה וקיימה, זה דבר שיורד מעלינו. לא, עוד פעם אני חוזר. שבת זה לא שביעי. יום השביעי זה שביעי. שבת זה שמיני. לכן יש לו שם. זה לא מספר. מי שחי את השבת שלו רק ביום השביעי, זה לא שבת עדיין. הוא רק ביום השביעי, אחרי שישה ימים, אז יש לו ביום השביעי, אז מה הוא עושה בשבת? אז הוא ישן, הוא לא יודע מה הוא עושה.
וזה הקרה, אם לא מצאו את זה, אז הם עשו רק ממוחרת
השבת. אמא עושה המון קפה, ואבא קורא המון עיתון. וליתנו המון בלון.
מה שאתה מדבר עכשיו על הלב. בגלל זה קוראים
ליל פסח ולא לילה. נכון. כלומר, בליל פסח אין לילה ואין יום. לילה כיום יאיר, זאת אומרת שזה בעצם רמז קריצת עין של הגאולה העתידית. אומרים לנו מה זה גאולה בפוטנציאל, רק תראה את זה 24 שעות ותיקח משם הרבה כוח. כלומר, מה אני צריך לעשות במשך 24 שעות האלה של עולמי? לאיגור, כמה שאפשר. צריך אני אוגר. אכילה זה שתייה, ולכן אני חייב לאכול. כזית מצא ולשתות את הכוסות ולעשות את כל מה שאני עושה, זה הפנמה, עוד מעט תראה את זה, עוד מעט תיכנס לפרטים. זה כל הקישוטים. כלומר, לא להתבלבל, זה העולם הבא שירד לעולמנו רק לקריסת עין, אבל המדד שלי זה הלל. כל פעם שאתם אומרים הלל, זה אומר שאתם מאמינים בזה. מי שלא אומר הלל ביום העצמאות, לא מאמין שיש גאולה שם. לכן הוא לא אומר הלל. בברכה, שלם. אי אפשר לשחק, או שאתה אומר, או שאתה אמיתי, או שאתה זייפן. אי אפשר לבלבל את המוח. כן, ואתה עשה בברכה, ואתה כל מיני... תפסיקו, תפסיק כבר לגמגם. כן.
אפשר להגיד שאוכל זה
האלף
שנכנס
בכל? האוכל זה האלף שנכנס בכל, כן. כן, זה הפנמה. נכון, הפנמה, נכון.
אז
איך
אנחנו יכולים להגיד שיום
הזה אכן היה פנים? כן, בוודאי, בוודאי. בוודאי, כמו פסח, בדיוק. בוודאי. דרך אגב, מה יותר גבוה? כן? בפסח, בכל השבוע של פסח, מה יותר גבוה? הראשון של פסח או שביעי של פסח? שביעי של פסח. כן? שביעי של פסח. עכשיו, שביעי של פסח, למה? כי קרה שם מדרגה עוד יותר גדולה מיציאת מצרים. זה כבר בקיעת ים סוף.
אומרים את זה בהגדה.
נכון. עכשיו, בבקיעת ים סוף, זאת אומרת שאנחנו כבר שבעה ימים אחרי הגאולה כבר. נכון? מה זה שבעה ימים? זה כבר מלכות, נכון? לכן, השביעי של פסח, קוראים לו זין, נכון? זין בפסח. באטבש, באותיות אטבש. למה הוא מקביל? לעין, זה יום העצמאות. אני לא צוחק. כל יום ראשון של פסח, א' של פסח, למה הוא מקביל? לתשעה באב. ב' של פסח,
לשבועות.
שבועות, שיב. ג' של פסח, ראש השנה. ד' של פסח, קריאה, קריאה, כן, 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 קוראים לזה קריאה, קריאה של מה? קריאה, בקוף. קריאה באלף. לא, חפשו. לא, קריאה, כן? דלת, ה, למה מקביל? צדי, צום, יום הכיפורים. ו, פ, פורים, שעבר. נכנס, נשאר זין שאין לו חג. כך אומר במשנה ברורה, רבותיי. משנה ברורה, תבדוק שם, אני אראה לך. הבאתי את זה ביום, ביום העצמאות הבאתי לכם את השיעור. שיעור כתוב. אומר, בא משנה ברורה, כל שבעת הימים של פסח מקבילים לכל ימות השנה בחגים. אבל לא מצאתי הקבלה ליום השביעי של פסח, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יערה עלינו אור מן השמיים, ויגלנו בקרוב את העין של ההיסטוריה, יום העצמאות. כלומר, כל פעם, אם זין של פסח, נגיד, יורד לנו בעולם ביום שלישי, בשבוע, יום העצמאות יהיה יום שלישי. ואותו דבר פה. אם א' דה פסח היה ביום ג', אז תשעה באב יהיה ביום ג'. אם השני של פסח היה ביום ד', אז שבוע תהיה ביום ד'. הבנתם? דברים פשוטים, אי אפשר להתחמק. אי אפשר. אי אפשר לברוח. בסדר? למה אין הלל בפורים? בגלל שזה בחוץ לארץ.
אז קריאת המגילה עצמו אומרים שיהיה.
כן, אבל זה...
נכון.
בואי. כן, למה? כי פשוט מאוד, אחרי כל הסיפור נשארו שם בפרט. היו צריכים לעלות לארץ. אז איך אתה תגיד הלל? הם עבדי אחשוורוש.
מה זה
קוף,
נו?
Je ne sais pas, tu fais de la merde derrière les pagos. Viens ici. Viens ici. C'est un gagnant, je te dis. Viens ici. Je ne sais pas. יש לציין, כן.
האור של ליל הסדר, האור של מכת המבורות, לא חושך? או שבבצע זה בעצם נתן אור לנו לראות,
לא, זה לא אותו דבר, זה חושך ובחורות. יש חושך, ואחרי זה מכת בכורות. מכת חושך זה לא אותו זמן כמו מכת בכורות.
לא, אני מכוון האור של ליל הסדר.
האור של ליל הסדר זה האור של הגאולה הגדולה ביותר.
לא חשוב לאור של מכת חושך.
לא. זה לכל בני ישראל היה אור במושבותם. זה משהו אחר. בסדר? זה אור כמובן שהוא בא מהעליונים, אבל עוד לא יצאו ממצרים. טוב. זה סוכות. בסדר? זה הקריאה של סוכות. כן, 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 זה הקריאה, נכון, כן, כן,
נכון. הקריאה של סוכות
זה קריאה. קריאה בתורה בסוכות היא קריאה מיוחדת שהוקראתם דרור בארץ.
של השבעים?
כן, גם של, כן, 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 בדיוק, של כל התורבנות שהם מדברים של כל העולם. טוב, יש לציין שגם בשבתות, למה אמרתי לכם גם בשבתות? כדי להזכיר לכם שיש קשר, שגם בשבתות חוזרת עמידתם פנים בפנים. זאת אומרת, כל שבת זה מצב של פנים בפנים. כלומר של גאולה. כלומר, מה זה שבת? זה מעין עולם הבא, זה זמן של גאולה. הרי מה זה גאולה? איך אנחנו קוראים לגאולה? יום שכולו שבת. אז כל שבת הקדוש ברוך הוא עושה לנו קריסת עין. שאלה, למה לא אומרים הלל אז כל יום שבת? נו.
כי זה לא שמונה
נפים. לא
נפים, אבל לא בגדלוש. כי שבת זה קביעה וקיימה. זה בא מהשמיים. אבל פסח, מי קבע אותו?
אנשים.
אנחנו, בית דין. אנחנו קובעים את ראש חודש ניסן, נכון?
בית דין.
אז אם זה בית דין, זה כבר... כן, בדיוק. בדיוק, בדיוק.
ערב פסח,
כן. הוא יותר גבוה במצב כזה שעכשיו אנחנו בעצם מקדשים את הזמן. בסדר? כלומר, יש לנו בעצם הוספה שלנו כפרט למהלך הכללי. דרך אגב, זה הקדש. כשאתה אומר קדש, אורחת קרפת יחד, הקדש, כן? תסתכל מה אומר הרב קוק שם, פשוט מאוד סוד עצום. אני בעזרת השם הולך לדבר על זה בשבת.
Tu
es la bienvenue.
On
voit juste un petit peu. Tu es.
C'est
vrai. On va
trouver un. Yes, mais ça y
est. שגם בשבתות חוזרת עמידתם פנים בפנים, ובכל המצב, כן, מצב של גלות מצרים, היא גלות בחינת הדעת. אותו דבר. כלומר, יש פה בעיות בתפילה, אבל... לא לפעות עליי, ולתקן את זה, כתבתי את זה בבת אחת. לא חזרתי בכלל על ה... כלומר, מה יש בימי חול? כן, ניתוק בין קומת המוחין לבין קומת המידות. זה מה שחסר לנו בחול, לכן קוראים לזה חול, או חול. כן, זאת אומרת, אין מספיק קשר בין העליונים לבין התחתונים. אז מה צריך לעשות? מה עושים חכמי הקבלה במוצאי שבת? הם אומרים, כן, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תביא לי את האור של השבת, להכניס אותו בימות החול.
בגלל זה בסוף, כשאנחנו מחפשים, אז זה נותן מה? חול. שאני מוכל להם. מה החול?
יפה, אתה לא, רק פעם אחת. שלוש פעמים, מה זה כבר?
אמה נכנס לחול, אז מה?
נכנס אותי בכבד, זה פעם אמה. אז הוא אמר שמה חול? מה חול, מה חול, מה חול. כלומר, מיתוק בין קומת המוחין לבין קומת המידות, כך, כן, ששום רעיון אינו יוצא לפועל. למה רעיונות לא יוצאים לפועל? עכשיו אמרתי לכם, כי אין חיבור בין המוחים לבין המידות. כן, עוד מעט, זה מצר הגרון, עוד מעט. אתם מקדימים את המאוחר. נשאר לנו רק חצי שעה, זהו.
אבל יש המציאה
במשך
השבוע.
נכון, נכון, אבל זה עדיין לא המימוש. צריך לקשר את זה לשבת. אם זה לא מקושר לשבת, יש בעיה. לכן, שום רעיון אינו יוצא לפועל, בגלל הפרעתו של פרו. כן, פרו, הפרעה, אותן אותיות. זאת אומרת שפרו הוא מפריע, פרו הוא מנתק, פרו נמצא כאן במעבר, בין החיבור, בקשר הזה, בציר.
באמצע הצירה של כל יום,
מה זה באמצע הצירה?
נכון,
היום ראשון, יום ראשון בשבת, כן, נכון. ככה מחברים לשבת, שהשבת יתחבר לזה, אנחנו לא עולים לשבת, השבת בעצם אנחנו מביאים אותה לפה. גלות הדעת במצרים, פירושה, סילוק 10 חסדים ו10 גבורות מן הדעת. כלומר, יש פה 10 חסדים ו10 גבורות.
כל המרכיבים של הדעת?
כן, כל המרכיבים של הדעת, בדיוק. כלומר, זה מה שקורה בזמן גלות. הווה אומר, סילוקן של כל 10 ההוויות. אם נסתכל פה, מה זה? זה פה זה הוויות, נכון? הכל הוויות. כלומר, כמה הוויות מסתלקות בגלל הגלות? 10 הוויות, כמה זה? 10 כפול 26. הוויה זה 26, 10 כפול 26, 260, נכון? אז כמה בעצם הוויות הסתלקו בזמן הגלות? 260 הוויות, בסדר? מה אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? כי שר לראות, מה זה שר לראות? כמה זה שר? 260. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו תתקרב לסנה, הוא אומר, כתוב שם, כי שר לראות, סמך רש, מה הוא אומר משה לקדוש ברוך הוא? הם מדברים בקודים. אני לא יכול להתקרב, אתה הורדת 260 הוויות פה, מה אתה רוצה שאני אתקרב? סתר לראות, אין מה לראות כבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו גש הלום. כן? זה הפסוקים זה, אני לא ממציא לכם. יש אפילו עיירה קטנה, נקראת עד הלום. לא חשוב, אה?
הרב לא יקרא שיש חמישה
לא, 10. 10 הוויות. יש 10 כי בכל דבר יש הכל ב-10. כן. לא. הכל ביחד זה 10 הוויות, אבל גם בכל החלק פה יש 10 ו-10. גם בתוך החמש. כלומר, חמש, אין חסאים. אין לא 5 ולא 4 ולא 2, כל הזמן זה 10. רק בגילוי יש 5 ו-5, אבל תמיד זה 10. אז ביחד באמת זה הבניין של 10. אז 10 פעמים 26, 260. ולא נשארו בזעיר אנפין, אלא הלבושים בלבד. אז אם הסתלקו ההוויות, איך נקרא הלבוש? איזה שם? אקיה. שם אקיה זה הלבוש לשם הוויה. אתם לא רואים, כשאתם רואים צלם, יש מלא שמות הוויה, ומתחת לכל שם הוויה יש שם אקיה. שם אקיה זה לבוש לשם הוויה. בסדר? עכשיו, כמה זה אקיה? 21. 21 כפול 10? 210. זה הגלות. זה הגלות שהיו שם במצרים. בסדר? לא, זה לא ראיו. לא, זה לא ראיו. בסדר? לא לחבר דברים אחרים. כלומר, לא נשארו בזעיר האנפין, אלא הלבושים בלבד, שהם 10 שמות אקיה. זה הלבושים, אקיה. וזו סיבת משך הגלות, רדו שנים. מה זה רדו מצרימה? כמה זה בגמטריה רדו? זה סנבא, 210. כמניין 10 שמות אקיה. הבנתם? זה קודים, הכל קודים, הם מדברים בצופן, הכל צופן. ומשה, שידע עניין סילוק 10 ההוויות, חשב שהגלות תימשך רק שנים. הרי כמה זמן זה היה צריך להימשך? 260 שנה, כי הכל הסתלק. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אני רואה שיש 260 שנה של גלות. איך זה שאתה קורא לי עכשיו, אנחנו רק 210 חסרים? 50 שנה של גלות. אז למה אתה קורא לי עכשיו, הקדוש ברוך הוא? אני לא מבין. וזה הכתוב במראה הסנה, ויער השם כי סתר לראות, אומר לו לקדוש ברוך הוא, משה אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה צוחק עלינו? אתה סילקת 10 הוויות, אני בחשבון הפשוט שלי, נשארו רק 50 שנה עכשיו, אנחנו רק ב-210, אז מה אתה רוצה להוציא אותנו עכשיו? שחשב שהגלות תימשך כמניין 260, כמניין זה. אך השם הודיעו, אבל הקדוש ברוך הוא עונה לו בקוד, שאינו כן. כיוון שלא הייתה אחיזה בעשר הוויות שהסתלקו למעלה, רק בלבושים. כלומר, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? נותן לו שיעור. אומר לו, גלות, תדע לך משה, ועכשיו אנחנו, שהגלות לא יכולה לאחוז איפה בשם הוויה, אף פעם, רק בלבושים. זאת אומרת, הכל רק חיצוני, הפנימיות נשארת נקייה. אז אין דבר כזה 260 שנה. כמה אפשר מקסימום?
210.
זה מה שהוא אומר לו, רק בלבושים. כאמור, 10 שמות אקיה. כלומר, מה למדנו מפה? שכל דבר, תמיד הפנימיות שלו נשארת נקייה. אף פעם אין אחיזה. פרעו, אחז בשם י' כבבקה? לא. הוא אפילו לא מכיר אותו. מה זה לא מכיר אותו? הוא שמע. אבל אין לו אחיזה שם. לכן הוא אומר, לא ידעתי את השם י' כבבקה. לכן אני לא שומע בקולו. והוא סוד מה שאמר לו השם, עכשיו מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה? כה תאמר אל בני ישראל, אהיה שלחני עליכם. כלומר, מי שלח אותי? הלבוש שלח אותי. זה הכל, כי אם הוא היה אומר להם, יוסקה וסקה שלח אותי, מה הם אומרים לו? אתה שקרן. כי הם יודעים, הם גם מקובלים שם, הוא הולך לראות את הזקנים, הזקנים יודעים, הם מחכים לאיש שיבוא שם, כולם מקובלים. אוקיי. רמז שלא תימשך הגלות, רמז שלא תימשך הגלות יותר מרדו שנים כמניין אחיזת החיצונים בעשרה שמות אקיה, שכנגד הלבושים כנ"ל, אז גלות זה רק בלבוש ולא בתוכן. ולכן הגלות היא בעצם מפה ומטה ולא מפה ומעלה. הכל בחיצוניות. כל הגלות שלנו זה בחיצוניות. לכן הדור שלנו הוא טוב בפנים. ולא יפה בחוץ. אז מי שלא לומד פנימיות, איך הוא יסתכל על הדור הזה? זבל. במקום להגיד אנחנו דור מצוין, הוא יגיד את ההפוך, כן? אבל זה אסור לדבר ככה, זה אומר שאתה לא לומד פנימיות, שאתה לא רואה את הדברים ברובד הפנימי. אני כל שיעור חוזר על זה, נכון? כל שיעור חוזר על זה. זה קשה לנו לבלוע את הדבר הזה. זה אומר ש... כן, זה גלות ראייה. נכון, פרו מפריע, כן, והוא גורם לך להיות בעצם אדם פסים. זה הגלות, זאת ההפרעה הראשונה של פרו, זה לסלק ממך את השמחה.
קשה להתנתק ממצרים.
נכון. סילוק עשר ההוויות מן הדעת הוא סילוק כל בחינת הגדלות משם, משם זה, כן? סילוק הפנימי שם, משם, שזה סילוק הפנימי. זה נקרא בעצם סילוק הדעת, גלות הדעת, זה סילוק הפנימיות. אז אתה חי רק בעולם חיצוני. כן, כן.
כל הדיכונות האלה בעצם,
זה חוטו מפנימיות? כן, בדיוק אותו דבר. ומה שנשאר שם, אז מה נשאר אם הפנימיות הולכת? היה רק עשר בחינות אקיה. ואפילו הן, אותן בחינות, לא העירו אלא רק בבחינת האחוריים. כלומר, זה לא אקיה, גם אקיה זה שם גדול. מה מאיר מאקיה בזמן הגלות? רק האחוריים שלו, כלומר החלק התחתון של הלבוש. הבנתם? זאת אומרת, הגלות היא נוגעת רק בחלקים המאוד מאוד 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 נמוכים. כן, עכשיו מה זה האחוריים? כן, של אקיה? כמה זה בגמטריה האחוריים של אקיה?
דם.
דם, יפה. א', א', כ', א', כ', י', א', כ', י', כ'. זה נכון ככה זה. אחד ועוד שש ועוד שש עשרה ועוד 21. 44, דם. זה הדם של מצרים. כן, זה הסיכון. דם זה סיכון לדם. צריך לאכול את האלף. בחזרה. אני חושב שלפחות הם למדו מילה אחת בצרפתית, פסקו.
אני אשתדר,
נשמע
גם כמו בדיוק.
קשור לדיבוש של אדם הראשון?
כן, בוודאי שזה קשור. נכון, 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 זה בדיוק העניין הזה. זה עניין הלבושים, בוודאי. כלומר, מה האדם הראשון איבד? את האלף. אנחנו צריכים לאכול בחזרה את האלף, זה האור, ולא אור.
בגלל שהוא איבד את האלף, אז הוא מצא את הבגד.
נכון. הבגד זה הלבוש לאלף.
יש לי פה כתי,
אלף
זה לא השם של
כתר? נכון. זה כתר של מה? כתר של מה? של זה. כלומר? כלומר, בינה. אבל בחלק החיצוני של הבינה. ומה החלק הפנימי? הבעיה. זה פשוט מאוד. לכן אמרתי, צריך לדעת למקד את הדברים. כי אם לא, אתה זורק דברים, אקי בקטר. הקטר של מה? איזה עולם, על מה אתה מדבר? אני יודע, אני יודע, לכן אני סבלתי, אמרתי לכם, סבלתי מזה. אני יודע. אנשים זורקים, סתם מוצגים. נכון. ומקומה זו שהיא בגרון. כן, מקומה זו שהיא בגרון, אותה קומה של פרעו, איפה זה? בגרון, כל זה גרון, נכון? אם אני מצייר עכשיו דמות של אדם, זה ראש. ופה הגרון, כלומר זה הצוואר. אז מצרים זה לשון צוואר. צר. אז שמה זה המקום של הגרון, משם ינקו פרעו ומצרים. אז איפה תופסים אותנו המצרים? בגרון, בגלל הפי על הגור. כן, בדיוק.
אותו דבר גם עם המן.
אדם מרגיש חנוק. למה דרך אגב בגוף של האדם החלק הזה מאוד צר?
דבר.
משמה זה המעבר. אם אתה לא שולט במעבר, אתה במצרים עוד פעם. חדוש ברוך הוא עשה בכוונה. כל הקושי שלנו זה להעביר מהראש לגוף. לכן זה חייב לעבור דרך מעבר יבוק. ומי שעובר את מעבר יבוק, מצליח. כלומר, איפה נמצאת ארץ ישראל? ואיפה מצרים בגוף? מצרים בראש, וארץ ישראל ברגליים. הפוך ממה שאנחנו חושבים. כלומר, לצאת ממצרים זה לרדת לאן? לרגליים, לגוף. לכן המרגלים, שלא הבינו את זה, הם נשארו בראש. אז מה הם אומרים? ניצא נע ראש ונשוב המצרים. הבנתם? הכל קודים. עוד מעט, עוד מעט, זה גם חלק מהשיעור. מה?
כן.
נכון, 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 זה פילטר, נכון, זה פילטר. בדיוק. אז לכן שם נמצאים כל השרים כמו שהזכיר עכשיו חנה לב. היא לא התבלבלה. מה? כן, 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 נכון. פרעה שהיה בסוד העורף, ומצרים שהייתה בסוד הגרון, כן, כולם שם, כל הקבוצה הזאת, כן? ינקו מאותם אחוריים של בחינות אקיה. תראו, אני מתקדם לאט לאט, נכון? אנחנו לאט לאט, אנחנו בונים את זה. וזה סוד הפסוק, וערך מתבוססת בדמייך. אני רואה אותך שאת, כיפתו זאת עושה, את מתבוססת בדמייך. מה זאת אומרת את מתבוססת בדמייך? כי הקליפה הנקראת מוות, שכנגד אבי אבות הטומאה, כן, המוות אין יותר תמה מזה, התבוססה וינקה מאותם דמים, כלומר מי שוחה בתוך הדם? המוות, הקליפה, בשביל הזה בריכה, כיף לה. לכן מה אומרים על פרעה במדרש? שכל יום היום מתרחץ בדם של ילדים שהוא היה שוחט. עכשיו אתם מבינים מה זה אומר? זאת אומרת, הרי את מתבוססת בדמייך, על מי זה מדובר? על הקליפה! זה בריכה, איזה כיף! דם!
אבל הוא אומר
דמייך,
דמייך.
לאט לאט לאט. בדמייך שלך, כי זה הדמים שלך. הוא מתבוסס בדמייך. כן? לאט לאט, לאט לאט. והערך מתבוססת בדמי, כי הקליפה הנקראת מוות שכנגד אבי אבות התומה התבוססה וינקה מאותם דמים. זה הדם. אך ביציאת מצרים התחוללה בעצם יציאה מן הגרון, העליון. יצאנו ממצרים, יצאנו ממיצר הגרון. והתפשטות כלפי מטה. כלומר, עלייה זה ירידה לארץ. זאת העלייה האמיתית. אתה יורד לארציות. לכן מי שלא מבין, מה הוא אומר לך? בחול, הייתי לומד תורה כל בוקר, פה אני צריך לעבוד. באמת אתה צריך לעבוד. באת לארץ. בארץ צריך לי... כי תבואו אל הארץ ונסעתם, אתה צריך להתעסק ברצייה. מה אתה חושב שזה רק ככה עם הבוען? באמת אתה צריך לעבוד. למה מה כתוב לך בכתובה? אתה צריך לפרנס את אשתך כגברין יהודאים, כמו גבר יהודי אמיתי. מה זה המהפך הזה? ואז פסקו הדמים, ויחד עם זה פסקה גם יניקת החיסונים. ברגע שיוצאים, אז אין כבר יותר דמים. כי זה... מה זה? למה אין יותר דמים כשיוצאים? כי הרי כבר זה לא של אקיה, זה כבר חוזרים לפנימיות, אז אין כבר דם, אין אחוריים של אקיה, מאיפה הם ישתו, אין להם מה לשתות כבר מצרים. אז מצרים מת. נכון, נכון. והתפשטו החסדים והגבורות בדעת דזעיר אנפין. עכשיו יש התפשטות. כלומר, מי היה חנוק למעלה? החסדים והגבורות. חמישה חסדים? וחמש גבורות. ומשם הייתה התפשטות למטה בגוף. זה הגאולה. התפשטות של הרעיון למימוש. זאת הגאולה. אתה רוצה להיגאל? אל תשאיר את כל הדברים האלה באוויר. פשטות, תגיד לילדים שלך, תגיד לאנשים שבליל הסדר, תממשו. תגיעו לדברים. אל תישארו ברעיונות ובפחד לממש. כל פעם אתה נשאר רק ברעיון ואתה פוחד. בוודאי שזה מפחיד, תמיד יש משהו, אז זה יפריע לך וזה יפריע. אבל אם אתה לא מוציא את זה, אז אתה לא נאמן למקור.
זה הכאב של הפרה שלא יכולה להניף?
לא, היא רוצה להניק, רק שהוא רוצה לנוק יותר, זה לא שהיא לא יכולה. אם היא לא יכולה להניק, היא מתה.
היא לא יכולה כי הוא לא רוצה לקבל.
לא, לא. הוא רוצה לקבל. אבל הוא רוצה לקבל פחות ממה שהיא רוצה לתת. זה משהו אחר. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו יותר ממה שאנחנו רוצים לקבל. זאת הבעיה. ומה אנחנו צריכים להגדיל? את הרצון. את הרצון שלנו לקבל. מה זה הרצון שלנו? הנפש. הרי איך אומרים בלשון התורה אם אתה רוצה?
אם
יש את נפשך. אם יש את נפשך. נפש זה רצון. אז בעיה, אז הוא מקבל סתם אורות ומתפוצץ. ולכן חשוב מאוד לא רק ללמוד אלא ללמד. טוב. יש לך ג' ראשונות וז' תחתונות היום? כן או לא? כי זה גז, לא? זה גז. זה ג' ז', מה אתה רוצה? זה ג' ז'. זה האמא של ג' ז', ויש לך גם יעד. טוב. אז מתבטל עד בניין בית המקדש, שאז עמידתם תמיד פנים בפנים. בסדר? אז ההתפשטות למטה. כל הדבר הזה, בעצם כל הדמים האלה, כן? הם צריכים להתממש עד בניין בית המקדש. פה יש עוד איזה חולשה בטקסט, אני צריך להשלים את זה. נפילה. סוף גלות מצרים הוא כאמור חזרתו של זיירנפין למצב עוברי ג' כלילים בג' אני חוזר, כן? אני כל הזמן חוזר כדי שזה יהיה אני מהלך כזה למדתי את זה מרבי נחמן, מרבי נתן, כן? כל הזמן חוזרים ועולים עוד מדרגה אז אני חוזר על המהלך הגלות זה שלוש בתוך שלוש כמו פנקס מקופל ואז היה צילוק למעלה של חמישה חסדים שעלו בדעת אל מקום הגרון, נכון? נקודת סיום יסוד דאימה שבתוך זעיר. זאת אומרת, עכשיו אני נכנס יותר לפרטים. אני חוזר על כל המהלך, אבל עכשיו הוספתי משהו. זה הצילוק למעלה של החסדים, כן? אבל איפה הם נמצאים? בגרון, אמרנו. אבל הגרון, אמא שהיא נכנסת לפה עם המוחין שלה, נצח עוד יסוד, נכון? זה המוחין שלו. איפה נמצא הגרון? היסוד, היסוד שלה הוא הגרון. בסדר? אז לכן היסוד של אמא זה הגרון של הילד. ואז לא הייתה התפשטות החסדים בגופו של זיירנפין. כי אמרנו שאין התפשטות, זה הגלות, זה מצב גלותי, אז אין התפשטות של חסדים. נכון, מהחיתוניות, כן? פירוש, במצב של קטנות, אז עכשיו פירוש. טוב, אני חוזר, אני רואה שזה לא ברור.
לא, זה ברור.
לא כולם, לא כולם. זאת אמא, תקל, שאול. תקל, זאת אמא. אני מתאר לך אותה, בסדר? להבדיל אלף הבדלות, הנה אמא, בסדר? איפה הילד שלה? כאן. הנה, זה הילד שלה. ילד קטן, נקרא זה זיירנפין. מסכים איתי? היסוד של האמא, זה הגרון שלו. בסדר? אז לפעמים ציור אחד יותר מאלף מילים. אוקיי. כאן, קורא לי. קורא באלף ובהם, כן? טוב. אז פירוש, במצב של קטנות אין כניסה אליו, אלא רק שלושה פרטים תחתונים בנצח הוד ויסוד דאימה. אתם זוכרים? אמרנו. כלומר, רק פרקים תחתונים. כמה בכל אחד מהם יש פרקים? שלושה פרקים. זאת אומרת, שאם אני לוקח עכשיו רק את נצח הוד יסוד, נצח זה 1, 2, 3, הוד זה 1, 2, 3, ויסוד זה 1, 2, 3. רק זה נכנס לו. כלומר, זה פרקים תחתונים, זאת אומרת, התחתון שדרך בתחתון, כי הוא צריך לקבל איזה משהו. הוא לא מקבל מהמוחים, הוא כבר מקבל תחתונים, הוא מקבל את הלבושים ואת החלק הכי תחתון שאפשר. זה המינימום של החיות שהוא צריך כדי ל...
אבל אקזוד זה הכי גבוה.
לא, זה לא הכי גבוה. זה השלב שמתאים למצב שלו עכשיו. זה לא הכי גבוה. עובדה שהוא יקבל אחר כך יותר. בוודאי. זה מצב של קטנות. אני חוזר. במצב של קטנות אין כניסה אליו, אלא רק שלושה פרקים תחתונים של נצח הוד יסוד דאמא. ומצרים הוא כאמור סוד הגרון. כלומר, מצרים פה תופסת בעצם, זה עושה מדרגה, זאת אומרת, מה היא עושה מצרים? היא לא רוצה שהאימא תעביר לילד שלה. בסדר? זאת אומרת שהיא לא רוצה שהילדים שלנו ימשיכו, שלא יהיה המשך במציאות. לכן מי העיקר בליל הסדר? הילדים! לכן אם אתה לא אומר לילד בגובה שלו, ברמה שלו, אתה חוטא. אני לא יכול לדבר עם ילד בגיל 5 על מוכין בגדלות ודברים כאלה. אני צריך להסביר לו דברים שהוא יבין. גם ילד בגיל 20, תראה כמה זמן לוקח לנו כדי ללמוד דברים כאלה. אתם חושבים שאתם הולכים לעשות שיעור כזה בהגדה של פסח?
איפה?
מסכנים, זה סבל, אתם גורמים לילדים.
ללמוד
עוד ימסק נכון, זה אסור.
יותר מזה,
אנחנו כאילו, מחילה, מחילה. אז מצרים הוא כאמור סוד הגרון, בסוד מה שכתוב בתהילים קוף י"ח, מן המצר קראתי יא. כלומר, מן המצר הזה, אני רוצה עכשיו מוכין, אני רוצה י"ק, קראתי יא. מאותו מצר החזה, קראתי, וזה סוד מצרים. כן? מה זה קראתי? לא קראתי, קראתי, אני רוצה, אני קורא, אני קורא, אני צועק. כן? וזה סוד מצרים, אותיות מיצר ים. נכון, אבל זה המדרגה של המלכות בשלמות, נכון. שהמלכות בנויה מנצח עוד יסוד, נכון. עוד יסוד ומעשו, נכון. זאת אומרת, הים העליון. כלומר, מי זה הים העליון? הבינה. כלומר, מיצר של הים העליון זה מיצר של היסוד, של אימא, זה נקרא מצרים. ואז לא מאירים בזה אירנפין, כי אם אחוריי של הלבושים של יסוד ואימא, שהם עשרה דמים, שמהם היו יונקים כוחות החיצוניים של מצרים, והוא סוד הפסוק ביחזקאל, תזיין, כן? פסוק ו', ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך. כן? הקדוש ברוך הוא עובר, כן? ואעבור בתוך מצרים, ואני רואה את המצב, זה מה שכתוב, כן? אני רואה את המצב הגלותי הזה. יש סבל לקדוש ברוך הוא במרכאות, כן? שהוא רואה את המצב העגום הזה.
זה הסורי לידה.
ומה שהיה אמור להסתיים במיטה, זה הולך למות. כיוון שעשה 10 פעמים דם עולה מת, כלומר, 10 פעמים דם, כמה זה? 440. זה מוות, זה מת. אז אם אני ממשיך את הרעיון הזה, זהו, כולנו מתים. בסוף מי אמר כולנו מתים? מצרים. הפוך. כלומר, קרה משהו עכשיו. אז מה שהיה אמור להסתיים במוות של ישראל שם, בעשר טעמים דם, שזה מת, הפך לחיים. איך? בקבלת המוחין דגדות הנקראים חיי המלך. זאת אומרת שהמוחין דקטנות עכשיו הפכו להיות מוחין דגדלות. איך זה קרה? עוד מעט נראה. זה לא בגלל שעשינו איזה משהו. הקדוש ברוך הוא בעצם הפך את המנגנון. תמשיך לחיי כל החיים. תגיד אמן.
אמן.
זה מה שרשי אומר.
כן, נכון.
זה הבנייה
הרוחנית
של כל
יום.
יש את המצב
הזה כל פעם. אני מדבר רק על זה. עכשיו, מעניין אותי הסיפור, אבל הסיפור מעניין אותי יותר לאיך הוא מתגלה בחיים שלי. כי אם אני משאיר את זה בגדר של ידיעה, בסדר, למדנו, ברוך השם, וואי, כן? לא מה שאתם רוצים, כל הצעקות נכונות, אבל אם אני לא מביא את זה עכשיו ולא מפנים את זה בחיים שלי, אז מה עשיתי? אז אני צריך לחזור למצב כזה, אסור לי למות. לא אמות, כי יחיה. ואספר מעשייה, זה מה שאנחנו עושים בעלל. אסור לי למות. כלומר, מי שכל הזמן רוצה למות, יש לו בעיה. בעלל אנחנו אומרים לא אמות, כי יחיה, אסור לי למות. אז תגידו לי, אבל המוות זה טבעי? לא, זה לא טבעי. זה כשיצאת מהטבע, אז אתה מת. כן, זה עוד מעט נראה. כן, 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 עוד מעט נראה. הכל, הכל בשיעור. זה רק חלק א'. בסדר, בסדר, זה בסדר גמור. נכון, אז אנחנו חייבים עכשיו לחזור לחיי המלך. מי זה חיי המלך? מי זה חיי המלך? נכון, איפה זה? חוכמה. עד עכשיו היא הייתה מחוץ למערכת, נכון? נזכרה, לא דיברנו עליה. אבל מי בעצם מחיה את הכל פה? היא. אז עכשיו פה יש בעיה, נכון? אז אני עכשיו חייב ללכת לחיים של המלך. כלומר, מי זה מלך? בינה. נכון? לא, מלך זה בינה. כשאני אומר בברכה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אז ברוך מה זה? יסוד אבא ואמא. אתה חסד, השם סיפרת, אלוהינו גבורה, מלך? מלך, אבל חיי המלך, חוכמה. הבנתם? העולם מזה? מלכות, יפה. זאת אומרת שעכשיו אני צריך לקחת מחיי המלך. אתם רואים, אני עושה לכם חזרות ואתם תופסים, זה בסדר, ברוך השם. כן, אני מרגיש שזה לא הולך סתם באוויר. כן, ברוך השם, אני רואה שאתם לומדים, אתם תלמידים טובים. ברוך השם.
אתה מוריד
לנו את ה... בעזרת השם, מציע את הדשמי, אני משתדל.
סליחה למה אתה דיברת על זה, עכשיו
אני חושב קשור. אוקיי. דיברתי עד עכשיו על זה, לא על זה. אוקיי.
כשאני
עושה את הכוונות עם הדף של הרב שלך,
שכל
המדל זה כמו משהו
שאני
מציירת כמו הקיום. כן. אני רוצה לדעת את זה ככה. כן. זה סיכון. זה אמרתי את הרב את זה? כן. כן, רק שאצלם זה בחד סמכה. כן. אתה השם אלוהינו מלך העולם, נכון? אז יש לנו בעצם משולש. טוב, אז זה נקרא חיי המלך. עכשיו, כמה זה חיי המלך? שהם סוד אקיה, הוויה אקיה. אקיה, הוויה אקיה. הנה, כתוב לכם בטקסט. אקיה, הוויה אקיה. העולים בגמטריה למספר חיים 68. זאת אומרת שזה לבושים ונשמה בפנים. והנה, מחמת ההסתלקות של כל המוחים בגדלות מזעיר אנפין שהם הוויות, לא נשארו בו אלא מוחים בקטנות שהם שמות אלוהים. כלומר, אמרנו, נכון, אני חוזר עוד פעם, גדלות זה תמיד שמות הוויה, קטנות זה תמיד שמות אלוהים. זה פשוט, יפה. ולכן, היה פרעו כופר בעיקר ואומר, מי יותקה ובקה? מי זה יותקה ובקה? אשר ישמע בקולו. כלומר, שהיה בזה זלזול מצד פרעו, שטען שכיוון שאין בעולם שליטה למוחין דגדלות, כלומר, הוא ידע, אין עכשיו מוחין דגדלות, אז אין יותקה ובקה. אז הוא אומר, מי זה? אז לא אתה מדבר עכשיו יותקה ובקה. אתה שקרן, אומר למשה. יודקי ובקי הוא נמצא עכשיו איפה? בעיבור, בגלות, אין, סילוק מוחין, על מה אתה מדבר, משה? אני גם לומד קבלה. הבנתם, פרו? שהוא סוף שמות הבעיה. על כן, אומר פרו, מדוע רשע זו ישמע בקולו? מה יש לי לשמוע בקולו? הוא ישן עכשיו. קצות סמוכין. וזה מה שמובע בזוהר על הפסוק, ויחזק השם. את לב פרו. מי מחזק לו את הלב? יוקב אבקה דווקא, שם הוויה. למה? ללמד שעצם שמיעתו של רצע זה את שם הוויה, כל פעם שמשה אומר לו י' כ' ו' כ', היה מחזק את ליבו. או, מתעצבן עוד יותר. כן? לא סובל יותר. ועוד, שפרעה היה חכם ומחשף גדול, כדברי חז"ל במסכת מועד קטן י' ח' עמוד א', אמרתי לכם שכתבתי את הכל? ובזוהר פרשת נוח, לא את הכל, את מה שאמרתם, כן? זוהר פרשת בשלח נון ב' עמוד ב', וידע כל זה, הוא ידע את כל התהליך, כל מה שאנחנו עכשיו אומרים הוא ידע. לכן היה ליבו מתחזק כל פעם מחדש ושומעו את שם הוויה.
אבל אם
הוא
ידע
והכיר
את זה, אז מה,
הוא
לא
יכול להוציא את זה החוצה,
אבל הוא לא יודע
להשתמש בזה. לא, כי הוא אומר, הסלב הזה לא קיים כבר, אני לא רוצה את זה, אני עכשיו בונה מציאות חדשה. מי שולט פה בעולם הזה? הטבע, הזמן. זהו. בוודאי, אז הוא מתנתק, נכון? שהיה כוח קדושה גדול המתנגד ליסודו של אותו רשע. אז תשימו למי דיבר בשפה שלו, היה חכם? יוסף. לא, מוצא בא בשם הוויה, פרעה לא סובל את זה, אבל כשיוסף היה מדבר איתו,
אלוהים יענה שלום
כבר. יוסף הצדיק שידע הזאת נמנע מלהזכיר שם הוויה, אף פעם יוסף לא אומר לו י' כ' ו' כ'.
הוא קנה אותו בכלל.
בדיוק, יוסף אומר, אני עכשיו הולך לגלות, אני יודע שהוא יודע את הסודות האלה, גם אם זה פרעה אחר, לא חשוב, פרעה נכה או פרעה נכו, כן? אבל... אני עכשיו יודע שאני לא צריך להגיד את השם הזה, אז יוסף לא מוציא את זה בפניו, אלא היה מזכיר רק שם אלוהים. אלוהים יענה את שלום פרעה. הוא אומר לו, זה מדבר בשפה שלנו, אחד משלנו, הדה, יאללה.
יאללה בוא.
כן, בצרפתית. הדה, יאללה. כן, זה לא בצרפתית. כמה זמן הלכת לצרפת? עכשיו מדברים ככה, מה אתה חושב? גם בבלגיה, מה אתה חושב? עוד יותר, בעיר שאתה גרת שם, כמה ערבים יש? כן, נו. נכנסתי לחנות שם לפני שהגעתי לסמינר. כן, אומרת לי הבחורה, זה הדיאלנה? מסתכלת על הערבייה, חשבה, בגלל שהיה לי את הכיפה הגדולה. יום הכי נדיאנה עם מחשיב אחרי זה. עכשיו עושים לי ככה ברחוב, שמה כן? בבלגיה. ככה, ערבים עושים ככה. שלום עליכם, עליכם שלום, כן. אתה לא יודע? טוב, אלוהים יענה את שלום פרעה, עכשיו צריך לדבר צרפתית, אמיתי. כלומר ערבים. והיה פרעה מודה רק לשם זה המיוחס לטבע ולמערכת הזמן. זאת אומרת, מי היה אלוהים של פרעה? הטבע, הזמן. כל המציאות המנותקת משם הוויה. זאת אומרת, כמו שאמרתי לכם, השיעור בראש חודש. קרונוס. זה השם שלו. נכון. כי אין אחיזה לחיצוניים בשם הוויה כלל וכלל. כלומר, אם אין אחיזה לפרעה בשם הזה, אז הוא לא רוצה את השם הזה, לא מעניין אותו השם הזה. מאיזה שם הוא רוצה לנעוק? אלוהים. אז מה, יוסף נותן לו לנעוק?
לא, הוא מושך אותו.
זאת האינטליגנציה הפנימית של יוסף. איך לקנות אותו? בדיוק. הוא יודע שיש ניצוצות שם לקחת, הוא אומר לו, אני לא צריך לעשות, להיכנס בברוטליות, אני צריך להיות מאוד חכם. נכון.
לא, הוא גם לא נותן טיפה.
לא, זה גם לא, הטיפה הזאת הוא לא נותן אותה, הוא כאילו.
הוא משתמש בזה פיציון. אני רואה בזה פיציון.
הוא היה מתערב, כן, דובדבן כזה, טוב. אלא רק אחיזה בשם אלוהים. כן? אז אם יש לו אחיזה בשם אלוהים, כיוון שבזמן הגלות שהוא מצב של קטנות לזה אירנפין שולט רק שם אלוהים, על כן בזמנים כאלה נאחזים החיצונים באותה בחינה של קטנות. כי מתפשט אז ביותר שם אלוהים, עד יציאתו מן השמרים בסוד אלוהים אחרים. כלומר, עד איפה זה יכול להתפשט אלוהים? עד אלוהים אחרים. כלומר, זה אלוהים שכבר יוצאים מהגבול של הקדושה ונכנסים כבר לגבול של פרעה, זה כבר אלוהים אחרים, חז ושלום. אני גם שומע אנשים שאומרים אלוקים אחרים, אז שמשמו. הבנתם את הבעיה? הכל מעובד. זה השמרים. שמרים זה החלק התחתון. ליתר דיוק, כלומר מותר להגיד אלוהים. ולפחות גם אם אתה לא אומר אלוהים, אתה אומר אלוקים, אל תגיד אלוקים אחרים. אללה איסטר. ליתר דיוק, יש להזכיר כי בזמן הקטנות או העיבור, יש שלושה מוחים, שהם סוד ג' שמות אלוהים. אמרנו, קטנות זה אלוהים, אז כמה מוחים יש? צריך שלוש, נכון? תמיד. במקום שם הוויה שזה גדלות, עכשיו זה קטנות, שלוש פעמים אלוהים. ומהם, משלושה אלוהים, הייתה יניקה למצרים, ולשלושת השרים שלו. כן? כי ירה זה חוכמה בינה ודעת. זהו. סליחה, קטע חוכמה בינה. לא. מי הם ארבע? איפה ארבע?
לא, שלוש אמרנו. חופים, משקים,
זה טבחים. כן, חוכמה בינה, זהו. בסדר? אז לכן יש לו שלושה שרים, שר המשקים, שר האופים ושר הטבחים. עכשיו, מי זה כל השחקנים האלה החדשים?
מה שאמרת לנו,
המשקים זה...
זאת אומרת שיש עכשיו, עכשיו בוא נמקם אותם בכל שצירות. מצרים, עכשיו זה סוד הגרון, לא לשכוח, נכון?
כן.
כיוון שהוא צר. וצפיפות המוחים, כלומר, כמה מוחים יש שם? שלוש. איך קוראים להם? שלוש פעמים אלוהים. שר המשקים, שר הטבחים, שר האופים. כולם קשורים לאוכל ולשתייה, נכון?
כן.
טבח, משקה, כן, אופה, הכל פה. אני נמצאים שם, הם סוד מצרים, זאת אומרת, הם נמצאים בצמצום. לכן זה יקרה מצרים. כן, תקוע שם. וגימל שרי פרעה באים מגמל המדרגות חוכמה, בינה ודעת. אוקיי? הקנה הוא המשכת מוח החוכמה. המקביל לו הוא שר המשקין. כלומר, מאיפה יורד המשקה? מהקנה. כלומר, שר המשקין קשור לקנה, וזה המשכת מוח החוכמה. וממוח הבינה, תצמול, נעשה הוושת, וכנגדו היה שר האופים. וממוח הדעת המרכזי היה שר הטבחים. וכנגדם הברידים. מה זאת אומרת לא עובר בקנה?
זה עבור בקנה,
זה עבור מן העולם. אז מה כתבתי פה? כתבתי שהוא עובר בקנה?
כן,
הוא יחנה. לא כתבתי, לא כתבתי. מקביל לשר המשקים, זה לא שזה עובר בקנה. כן, כן, אמרתי, אבל זה לא מה שנכון. חוכמה, כן, נותנת לשר המשקים. בינה... שר האופים, זה כנגד הוושת. חוכמה זה כנגד הקנה.
אבל
זה לא
שם
היין,
שם
החלב? לא, לא, לא. בסדר? ועכשיו הבינה, כן, אמרתי, שר האופים. והדעת, שר הטבחים. זה הברידים. כל הבריד האורי, האורקי הגדול. כן, כן, שלוש מה שאמרת לנו.
מה הקשר של שלוש צורות הידוי עם שלוש פעמים גדולים?
עוד מעט, לאט, הנה שורה הבאה, שורה הבאה. והנה ג' פעמים אלוהים עולים למספר 258 כמניין גרון או חרון. בסדר? זאת אומרת שמה זה מיצר הגרון? מיצר של שלוש פעמים אלוהים שעולה בגימטרי הגרון, 258. בסדר? רנח. חרון.
השרים האלה.
כן.
זה
כן.
זה
מוריד את כל הברכה למטה.
השרים זה הפוך, הם נכונים...
כן, לליבוד. נכון. ופרעה שהיה בסוד העורף הוא בבחינת אלוהים אחרים. כלומר, פרעה כבר מוריד את הכל לאן? מחוץ לתחום של הקודש. כבר אלוהים אחרים. ואחרים בגמטריה גרון או חרון, אותו דבר כנל שהם ג' אלוהים הנסערים. זאת אומרת, תמיד אנחנו חוזרים על אותו סיפור, כל זה בעצם זה אחיזה של קליפות. ובגוף האדם הם שלושת הברידים שבגרון, אשר בהתפשטותם יוצאים גם שמרים, והם הולכים לצד האחורי של המציאות. והנה פרעה עולה בגמטריה שנה. נכון? 355. זה הגמטריה של פרעה, שהוא סוד הזמן. אז אתם רואים שפרעה זה בעצם מלך הזמן. כלומר, כשאתה אומר אין לי זמן, אתה בעצם כלום בתוך פרו. בסדר? נכון, כלומר אתה יכול לשלוט על זה, זה השיעור של ראש חודש שעשינו אתמול.
אז יש לו הספרה עם בן שהוא לא שולט בהם?
מה? יש חודש שלם, ועשר הימים של עשר ימי תשובה, כן. זה עוד שיעור אחר. זה כמו האיש הירוק עם האיש הכחול. טוב, סיפור אחר. כן, נכון. בגלל זה, כן רמז, גם אמרנו את זה בשיעור, בגלל זה יצאנו בחיפזון. למה צריך לצאת בחיפזון ממצרים? כי אם אתה נשאר ברובד של הזמן, אתה תקוע שם. אז יציאת מצרים חייבת להיות בעצם הפיכת הרעיון הפרעוני, שהוא שנה. אז יוצאים בחיפזון. לכן לא נותנים למסע להחמיץ, כדי לא להחמיץ. בעברית מה זה להחמיץ? רטט. לפספס. זה אותו דבר. הוא החמיץ, הוא פספס.
18
דקות. בסדר? חי מינותים. טוב, אני רוצה לסיים בנימה אופטימית, אז אנחנו נסיים עכשיו, רק להגיד לכם שבעצם כל היציאה ממצרים, כן, היא בעצם שליטה על רובד הזמן. זה מה שצריך לזכור בינתיים, המשך בשבוע הבא. ביום חמישי, בעזרת
השם. האינדיקציה הזאת זה נוחות ורגיעות ולא חיפזון.
היום, היום, התיקון שלנו היום זה לא בחיפזון.
לא בחיפזון.
בדיוק, יפה. מה? כן. כן. נבדוק את זה בחזרה. אבל זה בשולחן ארוך. אני רוצה לאחל ברשותכם מזל טוב ל-19 שנות הנישואים של צוריאל ואוסנת. שזה בעצם תיקון חווה. חווה בגימטריה 19. זאת אומרת שבעזרת השם אנחנו מאחלים ברכה, שפע, סיכום, עניין מחודש, ומזל טוב בעזרת השם, שנמשיך להיות תמיד ביחד, לומדים ושמחים, ונראה בגאולת עמנו השלמה, במהרה בימינו אמן.
אני כבר לא מבין.